חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. זהו, בהר בחוקתי, חזק חזק ונתחזק. מסיים ספר ויקרא ופותחים דף חדש עם במדבר בזאת השם שבוע הבא. ואיתי באולפן אורי כהן הטכנאי. אנו פה גיבוי עם אפרים דוד היקר. ואתם המאזינים, אנחנו פה לשעתיים שלמות של חיזוקים, עניינים, כל מיני דברים ברומו של עולם. כמובן שיש לנו דברים מאוד מאוד חשובים מהתוכנית הזאת, כמה נקודות שבמידה ואדם יפנים אותם, בעזרת השם, חייו יכולים להשתנות. נדבר קצת על הגאולה, קצת איך באמת, שאנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא עושה, למה הוא עושה, אבל יש סיבה לכל דבר. ננסה להבין באמת איך אפשר להשתנות, איך בחזקת שלח לחמך על פני המים, זאת אומרת שאנחנו משקיעים פה וקוצרים זמן אחר. נלמד לסמוך על בורא עולם שיודע מתי הכי טוב עבורנו לקצור את הדברים. איך משנים זהות? איך מקרבים את הגאולה? ועוד הרבה הרבה דברים במהלך התוכנית. אז האזנה הרבה, יוצאים לדרך. טוב, מה נתחיל? אוקיי. אז כולנו מכירים את המדרש הזה באל אזכרה עם עשרה הוגי מלכות. שם אנחנו שומעים בעצם כאשר הם מוצאים להורג את העשרה קדושי עליון הללו, ביניהם רבי עקיבא, רבי שמעון כהן גדול וכן הלאה וכן הלאה, ומלאכי שרת כבר באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו מה זו תורה וזו שכרה, כאילו אלוקים, מה נסגר, כמה אפשר, תראה מה זה צדיקים ענקיים, גדולי עולם, כאילו אלוקים, מה זו תורה וזו שכרה, אנשים שמסרו נפש על התורה, יומם ולילה, מה, זה הסוף שלהם? מסריקות של ברזל, כאילו מה, פושטים את העורך של... אז מה בורא עולם עונה להם? יוצאת בת קול מן השמיים, ואומרת להם, אם יהיה עוד קול אחד, אני אפוך את העולם למים לתוהו ובוהו, השיט הדומים. כאילו במילים שלנו, לכאורה, אלוקים אומר להם, חבר'ה, עוד מילה אחת, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אוקיי? כאילו לא לעצבן אותי. חס ושלום, כביכול. מה זה הדבר הזה? מה זה אני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו? כאילו מה, זה איום? זה מה הולך כאן? אותו דבר חז"ל מספרים לה לי איוב. הרי איוב, צדיק יסוד עולם, שואלת בורא עולם, אם הוא לא השאלה, אז לא היינו מעזים להגיד כזה דבר, אבל... אמר לבורא עולם, כאילו, אולי התחלף לך, אתה יודע, סליחה שאני אומר את זה בשפה שלנו, אבל כאילו, במייל, במקום איוב.שטרודל.com, אולי, כאילו, אויב, זה אויב.שטרודל.gmail.com, אתה מבין? איוב, אויב, נתבלבל אלוקים, כי אני, סליחה שאני אומר לך, אבל לא... מה קורה פה? כאילו, כמה צרות אדם יכול לקבל? ואיוב באמת היה צדיק, מה אומר? כמה פרנסה ובריאות והילדים והאור וה... ואז אלוקים אומר לו, איפה היית ביוסדי ארץ? מה זה התשובות האלה? מה זה הדבר הזה? אז פה יש שיעור לכל אחד מאיתנו, והשיעור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והשיעור הזה אמור להיות ככה על המקרר, מה שנקרא, כדי להזכיר לנו כל הזמן, בורא עולם מנהיג את העולם, בצדק, ברחמים, בצורה הטובה ביותר, יש השגחה פרטית על כל צעד ושעל, אין מקרה. העולם בנוי בצורה של סיבה ותוצאה, מעשה ותוצאה, מעשה וההשלכות שלו. אתה זורע זרע באדמה, לא סתם צומח פה עץ, אין משחק. אבל יש פה דברים גם נסתרים שאנחנו לא יודעים משורשי הבריאה, נקרא לזה. כל אחד הובא לעולם פה לתפקיד. את באת לתפקיד, אני באתי לתפקיד, אתה... בשביל התפקיד הזה, בורא עולם צייד אותנו בכלים. הכלים זה המזל של האדם. זה הדברים שהוא לא בחר, למשל ההורים שלו, למשל הילדים שלו, למשל כל מה שחזל אומרים ש-40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים. גבוה, נמוך, עשיר, עני, חכם, טיפש. כל הללו הם כלים למלא את התפקיד שלנו בעולם. ולכל אחד מתנו יש תפקיד. אף אחד לא בא פה סתם להתבטל או לשכב במיטה ולישון. בהתאם לתפקיד הזה, בורא עולם נותן לנו את השליחות שלנו, אבל מעבר לכלים שקיבלנו בהתחלה, אנחנו התחלנו לעשות איתם דברים. דברים טובים יותר, דברים טובים פחות, ואז יש ההשלכות. השלכות של המעשים שלנו, נהדר. משל למה הדבר דומה, היו היה קיסר פעם. קיסר רצה בגד רציני, בגד של קיסרים. טוב, חיפש, מצא חיית יהודי. באמת מוכשר, ידי זהב. אומר לו הקיסר, יהודי יקר, אני רוצה את הבגד היפה ביותר בעולם. הנה לך, בד יקר מאוד. תפור לי חליפה. והיהודי הזה באמת ניחן בכישרון גדול, הוא מודד את המידות של הקיסר, בדיוק מה הוא רוצה, מראה לו תלת מימד, אתה יודע, במחשב כזה, בדיוק איך הוא הולך להיראות עם הבגד הזה לכאן, לאחר, נהדר. ואז הוא מתחיל את המלאכה. שבוע, שבועיים, שלושה, כבוא חודש. שולח הודעת וואטסאפ לקיסר, בוא ממי, בוא, הכל מוכן, תבוא. הקיסר מגיע, לובש את החליפה, וואו. מסתכל במראה, אני לא מאמין. אני לא מאמין. נשק ליהודי את הידיים. בוא נתת, כישרון. יפה, חוזר הביתה. איך שהקיסר מגיע הביתה, אשתו רואה אותו, אומרת לו, יפה מאוד. אבל סליחה שאני אומרת לך את זה, לפי דעתי היה הרבה יותר בד מאשר יש בחליפה הזאת. הבד היה למעלה משלושה מטר. כמה יש את החליפה הזאת? מטר וחצי? תקשיב, יהודי, יהודי, סובב אותך חמוד. לא, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים. אתה קיסר, קיסר, אבל אין לך את זה. אתה יודע מה שאני אומר, מה אני מתכוונת? אתה לא מספיק אסרטיבי, אתה לא מספיק עם חוט שדרה. אתה כזה לפלף, לפלף. עבד עליך, יהודי.
הקיסר, זה לא נכון מה שאת מדברת. הוא אדם מאוד מיוחד, ואדם מאוד אמין.
אבל לשון הרע זה לשון הרע. ולאט לאט הלשון הרע זה מחלחלת לאוזני הקיסר, ובשלב מסוים הוא מתחיל לחשוב, רגע, אולי באמת קימבן אותי פה היהודי. אז עזוב אותך, תבין, כמה ששילמתי לו, הוא לקח קצת מהבד, הוא יודע לעשות עם איזה דברים, יש לו את השוק שהוא מכיר. הוא מגיע ליהודי בעצבים ואומר לו, יהודי, תקשיב, אני נתתי לך בד באורך של 3.5 מטר. כל החליפה הזאת זה 1.5 מטר, איפה כל הבד? איפה כל הבד? גנב! אומר לו, יהודי, חס ושלום, אני לא גנבתי, אדון הקיסר, זה הכל בתוך החליפה, אתה צריך להבין, יש פה מכפלות ויש פה קיפולים ויש פה הכל.
אומר לו, לא מאמין לך, לא מסתדר לי, לא מסתדר לי בראש, לא מסתדר לי.
אומר לו, החיית לא מסתדר לך? אין בעיה, תביא לי את החליפה.
תביא לי את החליפה.
הקיסר מביא לו את החליפה, ואז יהודי מתחיל לפרום לו את החליפה, את כל הקשרים, את כל המכפלות.
אומר לו, הקיסר, מה אתה עושה? לא מספיק שאתה גזלת לי, אתה גם פורם לי את זה?
אומר לו, החיית, אם אתה רוצה, איפה בדיוק כל הבד הלך, אני חייב לעשות את זה.
והוא פורם לו את כל הבגד עד שהקיסר רואה את הבד פה פרוס מול עיניו 3.5 מטר בדיוק כמו שהוא נתן לחיית.
ואומר לו החיית, אם לא היה לי ברירה אחרת, אם אתה רצית להבין בדיוק למה, איך, כל כמה זה, זה הדרך להחזיר הכל לטוב עבור, חס ושלום. אומר בורא עולם למלאכים אותו דבר, אומר הקדוש ברוך הוא ליוב אותו דבר, יש פה חשבונות שמיים יקיריי, אין מקרה. ואם את לא מבינה למה קורה לך מה שקורה לך, ומה אלוקים רוצה ממך, ולמה עכשיו, ולמה כל מיני דבר אחרי דבר, ולמה דווקא אני? תסמכו על בורא עולם שהוא יודע מה טוב לנו, וכל אחד מאיתנו במשעולי החיים שלו, מובל על ידי בורא עולם, והדבר היחיד שבידיים שלנו זה לבחור בין טוב לרע, לעמוד בניסיונות, לא להישבר. חזק, חזק ונתחזק. הבטחת, רצית, נפלת עוד פעם. חזק, חזק ונתחזק. ולדע שבורא עולם הוא זה שהמדריך טיולים שלנו כאילו יכול להבדיל, ויודע מה טוב לנו. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ואת זה קראתי בספר שנקרא עטרת למלך. עטרה למלך ליתר דיוק. של רבי אברהם יעקב הכהן פעם. ראש ישיבת תורה ודס בארצות הברית. והוא כותב את הסיפור הבא. בראש חודש אלול לשנת תשין למדוו. לפני 44 שנה. הוא היה במדינת ניו המשיר, ונחלתי שם ונפלתי למשכב עם חום גדול. האם זה היה קורונה? לא, זה היה עוד לפני עידן הקורונה. פתאום גברה עליי חולשה, אומר, ואמרתי לשתי, עוד רגע אני מתעלף! עוד רגע אני מתעלף! צעקה, אהה! מה אני אעשה? ותוך כדי דיבור רץ אל הפרוסדור, ודווקא בדלת אחת של השכנים. אוקיי, הרב פעם מספר פה סיפור מתח, בסדר? הוא אדם לא צעיר היה, ובשלב מסוים פתאום הוא מרגיש חלישות, יש לו חום גבוה, סחרחורות, כאילו, מי יעזור לי? אין פה הצולה, אין פה שום דבר. אשתו רץ על הדלת שהשכנים דופקת, והיא חוזרת אחרי מספר דקות עם לימון. אמא עם לימון.
היא אומרת לו, נגוס, נגוס בזה, נגוס בזה.
טוב, הוא לוקח את הלימון, תקשיבו איתו, הוא לוקח את הלימון, שואב אותו. את הלימון הוא שואב, תבינו, זה לימון, הוא פשוט הרגיש, אם הוא לא עכשיו אוכל את הלימון הזה, הוא מתעלף, וזהו, הוא גומר פה, אז הוא שאב את הלימון. טוב, וזה יחיה אותו, זה יחיה אותו. ושבה רוחי אליי. אומר, תבינו שאני בשארית כוחותיו, הוא כותב, מצאתי את כולו, שאבתי אותו, את תוכו ותוך תוכו, על כל מרירותו וחריפותו, כמעט בנשימה אחת. כאילו, מה נשאבת לימון, אני מכה. טוב, ימים אחדים לאחר מכן. הוא יושב עם הבן שלו. תספר לו, תשמע, אני כמעט התעלפתי, לא הרגשתי אותו, היה לי חום, ואמא רץ על השכני, והיה לימון, וכנראה שאמרו לה שזה מה שעוזר, ואני בלעתי את הלימון הזה, שאבתי את כולו, את הקליפה השארתי, זהו, כלום. והתפלטתי על עצמי, אומר, מה, כאילו, מה אדם ככה אוכל לימון, מה שנקרא? מה, הוא אומר, אף פעם לא ראיתי כזה דבר. הוא אומר, אף פעם לא ראיתי, מעולם לא ראיתי אדם אוכל פרי באופן שכזה. ופתאום הוא נזכר, תקשיבו טוב עכשיו. הוא נזכר שכן ראיתי פעם אחת איך שאדם אכל פרי ממש באותו אופן משונה כמו שאני אכלתי. וגם אז היה בעיניי לפלא, ומעשה שהיה, כך היה. טוב, תקשיבו. 20 שנה לפני כן, הוא הלך לבקר חבר שהיה באיזשהו הוספיס, הוא היה חולה אנוש במחלה הידועה, לא קורונה, מה שהיה לפני מה שנקרא, וגם נשאר לצרנו עכשיו, אבל במחלה. הוא היה באיזה בית הבראה, הוא בא לבקר אותו כאשר הוא הביא לו תפוזים. כשמעין לקבלם, החבר לא רצה תפוזים, אמר שיש לו מספיק, יש לו די מחסור. ניגשתי לחולה אחר שהיה שם, אומר, איש משותק בחצי גופו, מרותק למיטה, וכיבדתי אותו בתפוז. שימו לב טוב עכשיו, 20 שנה לפני כן. הוא מגיע לבקר חבר שלו. הוא לא רצה תפוז, אז הוא מביא לחולה אחר, אתה יודע, תפוז. והחולה השני ממש אבל, ממש רצה תפוז. הוא אומר, אורו עיניו, כאילו, תחשבו שעיניים יוצאות לו מאחורים, כאילו, אימי, 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 כמו, אוקיי, בפורים, כזה שעיניים כאלה, ככה יצאו לחולה הזה העיניים שהוא ראה תפוז, כאילו, תביא תפוז! הוא קילף לו את התפוז, והחולה הזה אכל את התפוז, כאילו, שאב אותו! בדיוק כמו שהוא שאב את הלימון עכשיו! החולה הזה שאב את התפוז, והוא הסתכל עליו מהצד, ואומר, מה הוא שואב תפוזים? אבל כנראה שהוא ממש רצה את זה, זה יחיה את נפשו. כאילו הרגשתי שאני עושה איתו חסד אדיר, הוא שואב את התפוז! תקשיבו טוב. ואז הוא אומר, עכשיו אני הבנתי. עכשיו אני הבנתי שבורא עולם שמר לי את החסד הזה כביכול. שימו לב טוב, 20 שנה, 20 שנה עברו. 20 שנה עברו ובורא עולם, על זה נאמר, קובע השם יחליפו כוח. קובע השם יחליפו כוח ובורא עולם כביכול החליף לי, קובע השם יחליפו, כן, כמו חליפין, החליף לי את השכר שלי לפני 20 שנה, את התפוז בלימון. חמוד, יופי. זאת אומרת, הוא עשה מעשה לפני 20 שנה, החיה מישהו עם תפוז, בורא עולם שומר לו את זה ופורע לו את זה לכעבור 20 שנה, כשהוא צריך פרי עם הלימון. ואז הוא מגיע לשיעור עבורנו, יקיריי. כתוב בפסוק, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הוא אומר, אז עד היום אני ידעתי שמה הכוונה, מה הכוונה ברוב הימים תמצאנו? שהכוונה, יש פה שני שלבים, שבורא עולם לא יקפח שכר כל בריאה, בסדר? בורא עולם לא יקפח שכר כל בריאה, ואם אתה עשית משהו טוב, אם את עשית משהו טוב, אז ברוב הימים תמצאנו. בעזרת השם, בורא עולם ישלם לנו כשכרנו. אבל אומר, יש פה סוד הרבה יותר חזק, יקירה, תקשיבו, ישימו הכל בצד עכשיו, והטו אוזן. אומר, יש פה חידוש יותר גדול. לא סתם ברוב הימים תמצאנו, כאילו שהקדוש ברוך לא יקפח שכר כל בריאה. אם את עשית משהו טוב, אם אתה עשית משהו טוב, שום דבר לא הולך לאיבוד. תפנימו ותפנימו טוב. התגברת, ישבת למדת תורה, אתה יושב בחוץ מתחת לאיזה עץ חם לך, אתה עם החברות שלך, עם מסכות, בא לך, נמאס לך מהכל עוד רגע, חלס, נשאר בבית. עשית את זה, התגברת, אפילו שחתכת מוקדם יחסית, אבל עשית משהו טוב. ברוב הימים תמצאנו. זאת אומרת שבורא עולם לא יקפח שכר כל בריאה, זה שיעור מספר אחד, אבל השיעור מספר שתיים, שהוא עוד יותר עוצמתי, הוא אומר. הוא אומר, זה שבורא עולם ברוב הימים תמצאנו, זה בדווקא, זה דווקא. מה הכוונה? להבדיל, בורא עולם כמו יועץ השקעות, נקרא לזה. יועץ השקעות, אתה נותן לו את הכסף, הוא לא מיד פורע את הכסף, הוא לא מיד משקיע במה שיש עכשיו. הוא מחפש ומחכה לרגע המתאים ביותר, לעסקה הכדאית ביותר, לביזנס מה שגם משתלם ביותר. ואז הוא ישתמש בכסף שלך. הוא אומר, אותו דבר בורא עולם. לא רק שבורא עולם ישלם לנו כגמולנו, אלא בורא עולם שומר לנו את החסד, את הזכות, את השכר על המעשים הטובים שעשינו, לרגע שנצטרך הכי הרבה. הכי הרבה. הבנתם? זאת אומרת שזה שהוא נתן את התפוז לבן אדם ההוא והחיה אותו ועשה איתו חסד, בורא עולם יחלה שלנו במקום. כמה אתה צריך? אתה רוצה איזה משהו, לא יודע מה, רוצה קצת פרנוסה? קח פרנוסה. אז בורא עולם שמר לו את החסד הזה 20 שנה בקופת גמל, שאפשר לשחרר אותה במקום, והוא שחרר לו את זה אחרי 20 שנה, ברגע שהוא היה צריך הכי הרבה את אותו הדבר. הבנתם? הוא אומר, וזהו, ראיתי גם באור החיים הקדוש, פרשת יתרו על הפסוק, ועושה חסד לאלפים. ואני מצטט לכם, ועושה חסד לאלפים, וזה לשונו, פירוש, שגם עושה חסד, אם אדם עושה חסד, אין הקדוש ברוך הוא משלם לו, כל חסדו תכף ומיד. אני מצטט, אין הקדוש ברוך הוא משלם לו, כל חסדו תכף ומיד. יכול שאתה כן מקבל קצת במקום, אתה יודע, עודף מה שנקרא, אבל לא את כל החסד. אלא בוחר לו אופן פיראון, הנאות לו ולדורות, והולך ופורע בכל דור אשר יצטרך אליו. שמעת מה אור חיים הקדוש אומר? אל תדאג. נראה לך שאתה לא מקבל שכר? נראה לך שאתה לא תקבל את מלוא השכר? אתה תקבל עד המילימטר האחרון חוץ מבעולם הבא, פה בעולם הזה. אל תסמוך על בורא עולם שהוא יודע בדיוק מה הכי כדאי, מתי כדאי. זה העבודה שלנו, יקיריי, לאף פעם לא להתרגש משום דבר, לדעת שבורא עולם הוא יודע עבורנו מה הכי טוב, וגם אם נראה לנו שלמה זה קורה לנו ולמה דווקא עכשיו, אז תזכרו, בחיית היהודי, עם כל מה שקרה עם החליפה. וזה נאמר, לנצח! בסדר השם שנזכה ככה לחיות, חזרנו למוזיקה! יאללה קדימה לרגליים עכשיו! מחיות כפיים באוויר! לא הולכים לישון עדיין?
עברו אלפי שנים ועדיין מנסים לחשוב ולהבין איך זה יכול להיות שעם קטן אחד אשר יושב בדד עוד חי ולא עבד מי יגלה את הסוד אוי אוי גדול עליו נודה בקור למלך העולם כי לא אחד בלבד עלינו כבר עמד אבל השם אחד מצילנו מידם אוי יישאר העם הזה לא מוותר יש הבטחה מאת הכל והוא ייתן את ישראל
לנצח יפדה את ישראל, בעזרת השם שככה נזכה בקרוב. אבל זה הרבה תלוי בנו, ותכף נדבר על זה קצת. אוקיי, רוצים גאולה? נו. השאלה אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. ואני אסביר מה אני מתכוון, כי הגאולה לא סתם תבוא, מה שנקרא, כמשמם לקדוש ברוך הוא חס ושלום. אלא יש פה משהו שצריך לחזק אותנו. אנחנו חייבים לרצות את הגאולה, ולרצות את הגאולה פירוש דבר שאו ביתה או אחישנה, לא משנה מה שנקרא, העיקר שזה יקרה וזה יקרה מהר. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שיש פה כן שיעור עבורנו. התבוננתי לזה השבוע, ואתה יודע, כשאנחנו בכלל בספירת העומר צריכים לעשות חשבון נפש, כל אחד מאיתנו, לכן שאנחנו רואים היום, כמה כבר, מה אמרתי היום, כבר לא זוכר, 36 יום לעומר, אז שהם חמישה שבועות ויום אחד, וכן אני לא זוכר בדיוק מה שאמרתי היום כבר, אבל מופיע לפני לג בעומר, אז היום 33 יום, שהם 4 שבועות ו5 ימים לעומר, נכון? למה אי אפשר להגיד פשוט? תגיד את המספר של היום, וזהו, מה אתה מתחיל לי? ימים, שבועות, תגיד לי, יום 36 ימים לעומר, חזק וברוך, חלס, ביי, קפץ לי הסאונד, סליחה, זה גבוה מדי. מההתלהבות, מה שנקרא, אני לוחץ פה לכפתורים. טוב, בקיצור, סליחה, אז למה אי אפשר להגיד את המספר פשוט? למה צריך, אתה יודע, 36, הם, כך וכך 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 וכך, דבר פשוט. אלא הכוונה היא שיש פה שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו שאנחנו בזמן של חשבון נפש. זמן של חשבון. והם רואה המושלים, בואו חשבון. בואו נעשה חשבון עם החיים שלנו, בואו נראה לאן אנחנו הולכים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וראיתי פעם איזשהו פלקט שאמר שאף פעם לא מאוחר מדי להיות הבן אדם שאתה יכול להיות. אף פעם לא מאוחר מדי להיות הבן אדם שאתה יכול להיות. וכל אחד מאיתנו יכול טיפה יותר ממה שהרי הוא עושה, נכון? אז צריך לרצות את זה, וצריך לרצות את זה מאוד. בואו נדבר על כמה נקודות איך עושים את זה, בסדר? כדי שנצא משהו ביד, ואחרי זה גם נגיע למה קורה עם באמת הגאולה, למה זה מתעכב, ואיך אפשר לקרב את זה. אז נקודה ראשונה. בואו נגדיר אותה שהיא הרצון שלנו. צריך ממש לרצות אבל. ממש לרצות פירוש דבר, מן הסתם אתם מכירים את זה, מדרש שיר השירים. על הפסוק נגילה ונשמחה בך, מספר על זוג שהיה נשוי. ברוך השם, היו חיים יפה ביחד, אבל לא זכו לילדים. שנה, שנתיים, שלוש, אין ילדים. 10 שנים, אין ילדים. המצב לא פשוט, כבר, אתה יודע, מתחילים לאבד את תקווה, מה יהיה, איך יהיה, והחליטו שאולי כדי שהם ייפרדו. למרות שהם אוהבים אחד השני, באמת זה קשה, זה לא פשוט, כאילו, אבל בוא, יאללה, כל אחד ילך לדרכו, ואולי, אתה יודע, אולי בזוגיות אחרת יהיה יותר סייעתא דשמיא, יותר מזל. אז הם החליטו להיפרד, והם הולכים לרשב"י. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, והחליטו שהם רוצים להתייעץ איתו. ואז מספרים לו שרוצים להיפרד, ואז הוא אומר להם, חייכון, כשם שהתחתנתם זה עם זה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. התחתנתם באדרדימול? אתם נפרדים באדרדימול, חבר'ה. אין מה לעשות, תעשו מסיבה, כן, מכובדת, קטרינג, הכל למאדרין מהמאדרין, ותיפרדו כמו גדולים אבל. לא סתם כאילו יאללה לך, יאללה, לא, תעשו את זה יפה. הם עושים מסיבה, עושים חגיגה, ובשלב מסוים הבעל שותה, משתכר קצת, אתה יודע, לשם שמיים, כי בכל זאת ככה הרב אמר, ואז הוא אומר לה, ביתי, אתה קורא לאשתו, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. כאילו בא בשפה שלנו, ממי, קחי מה את רוצה. מה שאת רוצה? אני הייתי לוקח את כל הבית, הייתי לוקח, אבל לא, מה, קחי מתוך הבית, נזבי חוזה, עורך דין, חצי חצי, משמרות, לא, 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 מה שאת רוצה, קחי ולכי הביתה, מה שתרצי. לא בעצבים, לכי, קחי ולכי פה, אלא כמובן תקחי ובשלח. טוב, נו, מה היא עשתה, גברת? אם היית אומרת את זה לאשתך, מה אשתך הייתה לוקחת עכשיו? טוב, מה היא עשתה? היא חיכתה שהוא ירדם קצת, ולאחר שישן, רמזה לעבדיה ושפיכותיה שמה, וסעו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. כאילו, תעמיסו לי אותו, בא לי, ואני רוצה אותו. אני רוצה אותו! יפה, היא לקחה אותו הביתה, הם מגיעים הביתה, ובשלב מסוים הוא מתעורר.
אתה יודע, פתח את העיניים, איפה אני? מה זה פה?
מסתכל אם לסמן הורי הוא בבית של אבא שלה.
אומר לה,
רואה את אשתו לידו.
היא אומרת לו, מה זה?
אמרה לו, תקשיב טוב. אתה אמרת כל חפץ טוב שיש לי בבית כלי אותו, נכון?
אז היא אמרה לו, תקשיבו, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך.
אין לי חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. אשתך גם אומרת לך את זה? עזוב, עכשיו בינינו, תקשיב, אף אחד לא שומע. אם היא אומרת לך אולי את השנה הראשונה, בעזרת השם, תקליט אותה, תשמיע את זה לעצמך מדי פעם כדי להתחזק. אין לי חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. טוב, אחרי דיבורים כאלה, מה, אתה מבין? השמיים נקראים. טוב, הלכו חזרה לרשבי. הלכו לרשבי, סיפרו לו את כל הסיפור, הלכו להם, עמד והתפלל עליהם ונפקדו. מזל טוב, מזל טוב. למדך, אומר המדרש, מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות? אף צדיקים פוקדים עקרות. נו, נהדר. והרי דברים קל וחומר מסיים המדרש שמה. הוא מים בשר ודם שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך ונפקדו. שני בני אדם אומרים אחד לשני, אני לא יכול בלעדיך, אני חייב אותך, אני חייב אותך. אז הם יזכו לכל הברכות, כל הישועות. אומר המדרש, ככה ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום. ואומרים, אין לנו חפץ בעולם אלא אתה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, אין עוד מלבדו, רק אתה, השם, רוצים רק אותך. על חד כמה וכמה. זה הכוונה, נגילה ונשמחה בך. טוב, סיפור ידוע, כולם מכירים את זה. עכשיו מגיעה השאלה שהיא בעצם אמורה להביא אותנו למסקנה. הרי הם באו לבקש מרשבי, הם באו לספר לו שאין להם ילדים. סוף הסיפור שרשבי התפלל עליהם, והם זכו לילדים. נו, למה צריך את כל הסיפור הזה באמצע, שהוא שולח אותם הביתה, תתגרשו, היא לוקחת אותו, היא רוצה אותו, כאילו, ואז רשבי מתפלל, למה רשבי חיכה עד אז? למה רשבי לא יכול היה להתפלל מלך? הם באים אליך, הרב, שמה הם באו אליך? למה עוד צריך? אתם מבינים? אלא יש פה שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו. ואני אומר את זה לעצמי, כמו שאני אומר לכם את זה, אף אחד שלא יחשוב לרגע שיש מתנות חינם פה בעולם. אין משחקים. אנחנו באנו פה לעולם כדי לזכות, בזכות ולא בחסד. אדם לעמל יולד. קרי, כל דבר שאתם רוצים להשיג בחיים, אתם תצטרכו להשקיע, לעמול, להתגבר, לזרוע, לחרוש, ורק אז לקצור. רק אחרי שהזוג הזה בעצם הראה כלפי שמיים לעצמם, לא משנה מה, שהם עושים את המקסימום והם רוצים אחד את השני יותר מכל דבר בעולם, אז רשבי יכול לעשות את העבודה שלו, מה שנקרא. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אבל אתה חייב לעשות את הדבר הזה בעצמך. אז בזרה שם ברור להם יפתח את השאר. אז שיעור ראשון, אדם צריך ממש, אבל ממש לרצות. ולא משנה מה אתם תגדירו את מה שאתם רוצים, ואתם צריכים ממש לרצות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. בואו נגדיר את זה. תאריכו כל התקדמות. כל דבר קטן שאתם עושים נחשב. כל התגברות, כל ויתור, כל לימוד תורה של דקה. אפילו לא סדר שלם, שלא תגיד לי, אז מספיק דקה, לא, ממש לא, אבל כל דבר חשוב. הזכרתי את הרב פעם בסיפור שלו עם התפוז, אז ידוע, יש עליו סיפור נוסף שהוא כהן, והוא לא יכול היה לבקר אנשים בבית חולים. יום אחד מהחברי קהילה שלו, יהודי לא צעיר, התאשפז בבית חולים, מצבו לא היה טוב. הרב מאוד רצה לבקר אותו, והוא לא יכול להיכנס לתוך בית החולים, כי אתה יודע, יש טומאת מת לפעמים, והוא לא יכול לדעת כזה דבר, אז מה שהוא יכול, הוא נמנע מלהיכנס למקומות הללו. אבל הוא מאוד רצה לבקר את החולה. אז הוא ישב, ולכמה דקות כתב לו מכתב. כתב לו מכתב, ככה, שהוא מאחל לו רפואה שלמה, כמה דברי חיזוק קטנים, 2-3 דקות, והוא שלח את המכתב עם אחד התלמידים שלו. כשהתלמיד הגיע לחולה, החולה מאוד התרגש. מה, ראש ישיבה? הראש השיב וכתב לי מכתב, לי! הוא כל כך התרגש, שכל בן אדם שבא לבקר אותו, הוא הראה לו,
אתה יודע שהראש השיב וכתב לי מכתב? תסתכל, תסתכל!
זה הסב לו כל כך נחת וכבוד, שכל אחד שהגיע הוא הראה לו. לצרנו, לאחר מספר שבועות הוא נפטר אותו חולה. גם בהלוויה שלו, אחד הרבנים ששמע שהרב כתב לו מכתב, הזכיר את זה בהספד, שתבינו איזה אדם חשוב היה פה הנפטר שלנו, שהראש השיבה, של תורה ודס, אף פעם כתב לו מכתב אישי. אז אחד התלמידים של הרב שהיה שם, אמר, הרב, אתה יודע, המכתב ששלחת לחולה, אתה יודע איזה כבוד הסב לו, איזה נחת זה עשה לו, הוא ירד את זה לאנשים, ואפילו בהלוויה שלו, בהספדים דיברו על זה. ואז הרב היה בהנם, וירדו לו דמעות. ואמר לו תלמיד, הרב, מה קרה? אז הרב אמר, כמה זמן לקח לי לכתוב את המכתב הזה? 3 דקות? 5 דקות? תראה, 5 דקות הללו, כמה נחת הם עשו לבן אדם הזה. כמה שמחה, כמה כבוד. 5 דקות. זה אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי לפעמים אנחנו מזלזלים ולו ב5 דקות שלנו, מה שנקרא. תראה מה אתה יכול להשיג. אחד הניסיונות הראה לי הקשים לא הקשים, אבל אחד הניסיונות שהם הניסיון בעולם הזה, לפי דעתי, שאנחנו לא רואים מה הערך של 5 דקות שלנו. ואני אומר את זה בינינו עכשיו לטוב ולמוטב. השם יעזור לי. 5 דקות של שטויות, מה זה 5 דקות של דיבור לשון הרע, או 5 דקות לראות משהו שאתה עשו לך לראות, או כן הלאה, 5 דקות, הרב, לא, 5 דקות. אם היינו רואים את ההשלכות, היינו, נסתם, נזהרים טיפה יותר, או טיפה הרבה יותר. או להבדיל 5 דקות של משהו חיובי, 5 דקות של חסד, 5 דקות של לימוד תורה, 5 דקות של ויתור, של התגברות, של טולרץ על בלימה שאתה לא מחזיר, של התאפקות. אז מעבר לנקודה הזאת שצריך לרצות, אסור לזלזל ולו בדבר קטן. נקודה נוספת, בואו נגדיר את זה, תשנו זהות. תשנו זהות. כשאני אומר לשנות זהות, פירוש הדבר, תראו, מי אתה? מי את? זה מאוד מאוד חשוב להבין מי אנחנו. איך אתה מסתכל על עצמך? כי בהתאם להגדרה שלך, ככה אתה מתייחס לעצמך, ואני אסביר למה אני מתכוון. עכשיו, בגלל הקורונה, הרבה מאוד אנשים, ברוך השם, הפסיקו לעשן. ברוך השם. עכשיו תדמיינו שני אנשים שמנסים להפסיק לעשן. כשהם מציעים סיגריה לראשון, הוא עונה לו, תודה, אני מנסה להפסיק. בסדר, לא תודה, אני מנסה להפסיק. נשמע תשובה לגיטימית, בסדר גמור, ריאלית, הוא מנסה להפסיק, לא תודה. מה הנקודה היא? הנקודה הבעייתית פה, שהוא עדיין מגדיר את עצמו כמעשן. הוא מעשן שמנסה משהו אחר. בסדר? לא תודה, אני מנסה להפסיק. מה זאת אומרת? אני מעשן, רק אני מנסה להפסיק. ההבדל הוא שהשני, למשל, כשאתה מציע לו סיגר, הוא אומר לך, לא תודה, אני לא מעשן. שימו לב טוב מה ההבדל. זה שינוי בתדמית. זאת אומרת, השני שאומר לך, לא תודה, אני לא מעשן, פירוש דבר, האישון שייך לחיים הקודמים שלי, לא העכשוויים. הוא כבר לא מזדהה כאדם מעשן. זה נקודה מאוד חשובה. מה הזהות שלך? אתה בן תורה. את מי את? איך את מגדירה את עצמך? וזה נקודה מאוד מאוד חשובה לטוב או למוטב. כי אם אני מגדיר עצמי כבעייתי, כברדקיסט, כי אני, הרב, אני הבלגניסט של החיידר, אתה מבין, של הישיבה או לא משנה מה. אז גם אם אתה לא בא לך לעשות בלגן, אתה עושה, כי אתה, נראה לך שזה מה שמצפים לך. תשנו זהות למשהו חיובי. זהו, אתה כבר לא, אמר לי זה פעם מישהו, ספר לכם את זה, מישהו שהוא באמת סבל תמיד מעודף משקל בצורה מוגזמת. הוא אומר שבשלב מסוים הוא הצליח לרדת הרבה מאוד, משהו כמו 30 קילו בזמן יחסית קצר, והוא אמר שמה שעזר לו, זה מה שאמרת כרגע, שינוי זהות. עד עכשיו הוא אומר, אני אצטרך את עצמי, כי אני שמן, זה אני, חבר'ה, זה אני, ולכן אני אוכל כאדם שמן, אני לא עושה פעילות ספורטיבית כאדם שמן, כי זה ההגדרה שלי, זה הזהות שלי. ובשלם זה החלטתי, לא, אני משנה זהות. אני ספורטאי מצדי. אני אוכל בריא. כן, אני אדם שאוכל בריא. כך הוא שינה את הזהות שלו והתחיל להתנהג כמה שמתאים לאדם שאוכל בריא או עושה ספורט וכדומה. שינוי זהות. דבר נוסף, אזכורים תמידים. מה זה אזכורים תמידיים? אזכורים תמידיים, פירוש הדבר, כל הזמן להזכיר לנו מה אנחנו רוצים. הייתי בלוס אנג'לס לפני עידן הקורונה, משהו כאלה, חצי שנה, אני לא זוכר כבר. אלול או, כן, נראה לי משהו כזה. אז סיפרו לי אחד המערבבים שם, שחקני קולנוע שם, אומר, יש שחקן בשם ג'ים קרי. הוא קומיקאי כזה, יופי, יופי. בקיצור, הוא הגיע להוליווד. כדי למצוא עבודה וכמובן להתברג שם בתור המקצוע שלו, והוא למד משחק והוא לא היה שחקן נודע, אבל הוא הבין שהוא צריך לעבוד קשה ולעבוד קשה מאוד על מנת יום אחד להתברג. אז מה הוא עשה לעצמו? הוא הוציא ממחתה, אין מפית כזאת, וצייר עליה צ'ק וכתב על הצ'ק סך של 10 מיליון דולר. כאילו הוא מקבל צ'ק, נגיד הוא סגר עכשיו חוזה עם איזשהו חברת הפקות, היא כותבת לו צ'ק 10 מיליון, לא שקל, דולר, בסדר? והתאריך, בעוד 10 שנים. בעוד 10 שנים אני רוצה צ'ק כזה, כביכול, אני רוצה צ'ק כזה, 10 מיליון דולר. זה יפה שהוא היה ריאלי במידה מסוימת, כן, הוא לא כתב את צ'ק הזה בעוד יומיים, בעוד 10 שנים, אבל 10 מיליון נשמע קצת בעננים. אבל לא, הוא שם את זה בארנק שלו. וכל פעם שהוא פתח את הארנק, זה מה שהוא ראה, 10 מיליון דולר בעוד 10 שנים. עכשיו, זה לא הכוונה שמחשבה נבואה מגשימה את עצמה. לא, לא קשור לזה. הכוונה היא פה, הוא רצה להזכיר לעצמו כל הזמן למה, למה, למה. למה אני צריך לעבוד קשה? למה אני רוצה לקום בבוקר וגם אם לא בא לי וכן בא לי, אני עושה מה שצריך? כי זה משמעת עצמית. משמעת עצמית פה יש דבר, בא לי, לא בא לי, מתחשק לי, לא מתחשק לי, יש לי הגשה, אין לי הגשה, אני עושה מה שצריך. אז הוא רוצה להזכיר עצמו, למה? למה כדאי לי? למה אני רוצה את זה? אז הוא, זה מה שעניין אותו כסף. בסדר? חזק וברוך. מה איתנו? מה איתנו? מה ידחוף אותך? מה יחזק אותך? לעבור את כל העליות ואת הרידות ואת הנפילות, את הקשיים, מה יעזור לך? שים לך משהו מה שנקרא בארנק, מצידי בגמרה כסימנייה, על השומר מסך שלך במחשב שיש לעבודה. מה את רוצה? לאן את רוצה להגיע? והיא רצו שזה יהיה מטרות רוחניות, שזה יהיה מטרה באמת נעלית, משהו באמת כדאי. אבל אזכורים תמידיים. לא לוותר לעצמו כך מהר. לכן, דבר שלישי, תחפשו דרכים לאמץ אי-נוחות. לחפש אי-נוחות, כי זה שם החיים, אי-נוחות. כשנוח לך, אתה נרכב. אי-נוחות, כן, מה שיפריע לך. כי לפעמים אנחנו אפילו מסתפקים, אני אומר לכם, בבוץ. ואני אסביר מה אני מתכוון. סיפר רב אחד, לא משנה כרגע, שהוא נתן דרשה בארצות הברית. לפני הקורונה, לפני הכל, נתן דרשה בארצות הברית, ואחרי הדרשה ניגשה לה ואישה אחת, ואמרה לו, כבוד הרב, את האמת, אני סליחה שאני שואלת אותך, אבל כשהמשיח יבוא, חייבים לעלות לארץ ישראל? כאילו, מה הכוונה? מה, ברוך השם, טוב לנו, אתה יודע, יחסית, אנחנו, יש פה תלמודי תורה, יש פה ישיבות, בארצות הברית, אני אומר לך, יש קהילות חרדיות, חסידיות, מה, לא חסר כלום. אפילו במידה מסוימת, אפילו יותר קל או יותר טוב מפה. אז אם יגיע משיח, כאילו חייבים, ואני אומר את זה כדי, פעם יש עם ישראל כאלה צדיקים, כולם באמת שואפים באמת איפה יהיה לי יותר טוב ללמוד תורה, להתעלות רוחנית, לא שאלת את זה כי היא עצלנית. לפעמים אנחנו מתבלבלים. לכן המדרש אומר שמכת חושך. למה היא הביאה להם? אומר המדרש כי התברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאין לפניו מסו פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. חוקר לב, בוחן כליות. לפי שהיו פושעים בישראל שהיה להם פטרונים מן המצרים, אומר המדרש, כאילו הם הסתדרו, המצרים סידרו להם איזה שטלה, איזשהו עבודה, היה לו משרד נדלן, או היה לו מה, נו! והיה להם שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. זאת אומרת, הם נמצאים במצרים, הם יודעים שהם במצרים, לא חושבים שהם בירושלים, הם יודעים שהם במצרים, אבל תקשיב, לא רע לנו פה, לא רע לנו פה. ואז בורא עולם לא לאף עם ישראל הביא את מכת חושך, כדי שאתה יודע שלא יגידו עכשיו, כך אומר המדרש פה, כולם מכירים את זה, זה לא צריך לצטט, אבל אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרהסיה וימותו יומור המצרים, כשם שעבר עלינו כך עבר עליהם, לפיכך הביא על המצרים ואת החושך, והיו קוברים באותו זמן את מתיהם של ישראל. מה זה נוגע אלינו? זה נוגע אלינו, יקיריי, משני מובנים. מובן אחד, שאתה רואה שטוב לנו, או נוח לנו, הרבה פעמים אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו נשארים בתוך הבוץ. אז מה בורא עולם עושה? או מביא קורונה, כדי שאתה יודע, וזה אולי, אולי, אני, אף אחד לא נסו להגיד שום דבר, אבל אתה רואה שבאמת בארץ ישראל חסד השם שישאר ככה בזאת השם וזה ייפסק לגמרי, אבל המצב שלנו הרבה יותר טוב משאר אומות העולם, כי באמת ישראלים ויהודים שגרים הרי בארץ, הם עברו, בלי עין רע, עברנו פה איסורים נוראים, לא יודע, זוכר בת כמה המדינה שלנו, בת 72 נראה לי, לא זוכר יום עצמאות היינו בהסגרים, אבל נגיד 72, בסדר, אז 72 שנה, מי שגר פה בארץ, עברו הרבה מאוד איסורים, הרבה מאוד מלחמות ופיגועים, ואינטיפאדה א', ואינטיפאדה ב', ושלום הגליל, ולבנון השנייה, ומה, אתה יודע מה זה, מה עברנו פה? אז עברו פה הרבה איסורים, בחול, יהודים שגרים בחול, שלא יש שום צרות על אף יהודי בעולם, אבל יחסית הרי הרבה פחות, אולי עכשיו אתה רואה את הקורונה שסוגרת מעגל כדי שכולנו נזכה לגאולה כמה שאתה מהר, כי אתה רואה שכבר חזן אמרו שהאיסורים מחפרים, ואיסורים הם כמו צירי לידה וכן הלאה וכן הלאה. אז אף אחד מאיתנו לא יודע חשבונות שמיים, ומבחינתנו שאף יהודי לא ייפגע, ומספיק צבנו בשואה, וסבנו מספיק כולם בהרבה מאוד זמנים, אז לא צריך יותר. אבל בוא נבין שאנחנו צריכים להביא את עצמנו לנקודה שלא יהיה לנו טוב איפה שאנחנו נמצאים, שתמיד נשאף לי יותר. תמיד תשאף לי יותר, וזה הרעיון של הגאולה, אנחנו צריכים ציפית על ישועה, ישאלו אותנו לכם 120, אמר רובה, בגמרא שם מסכת שבת למד א', בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו נסעת ונתת באמונה, מספר שאלות, הנה השאלה הבאה, קבעת עתים לתורה, ואחרי זה ציפית על ישועה, ציפית על ישועה, וזו שאלה שישאלו כל אחד מאיתנו, ואני אומר את זה גם במקרו וגם במיקרו. זאת אומרת, במקרו זה ברור לצפות לישועה, אבל גם במיקרו, כל מצב שאת נמצאת, שאתה נמצא בו, אסור לך להתייאש. אסור לך להתייאש. ציפית על ישועה. הרב, אין סיכוי שישועה, אין סיכוי, הרב, זהו, די. ציפית על ישועה, אתה מחכה עד הרגע האחרון. לא משנה מה המצב, לא משנה מה הרופאים אומרים, לא משנה מה השכנים אומרים, או הסטטיסטיקות אומרות, או המשגיח אומר, או ההורים שלך אומרים. ציפית על ישועה, אבל ציפית על ישועה זה לא כלום לשבת רגל לרגל ולחכות לישועה. לא, תבקש את זה, תרצה את זה, תעשה מעשים. ואני אומר לכם, מישהו שראה לי רעיון, ששינה לי, אני אומר לכם, במידה מסוימת את כל תפילת 18. תקשיב, אני אשתף אתכם עכשיו בחידוש הזה, לי זה שינה כמעט את כל ההסתכלות של תפילת 18. משהו מדהים. והנה זה מגיע. אבל לא לפני. שיר קצת של נמו על ארוש היקר. הלוך ושוב. כבר חוזרים.
בכל מה שיש לנו אף פעם לא לברוח. נכון, בתוך הנשמה יש כוח. לראות את הטוב ובו רק תמיד לשמוח. האמונה תעשה לך טוב, גם אם באת מרחוק אתה תמיד מרגיש קרוב. האהבה בלב רק תשמור, לא האש היא לא תכבה, גם אם תמיד תלך. הלוך ושוב, שוב, 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 תמיד תלך. הלוך ושוב, שוב, 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 תמיד תלך. הלוך ושוב. ואם המשכת וניסית ואמרו לך לא להחפות, נכון זה לא קל, יש בדרך עליות וירידות תלולות שמביאות אותך לאכזבות קטנות. אז תמשיך אחי עוד לנסות, ואז תראה את כל הטוב שבעולם. כי בסוף אם נחבר את הקצוות פתאום נראה שהכל מושלם. האמונה תעשה לך טוב, גם אם באת מרחוק אתה תמיד מרגיש קרוב. האהבה בלב רק תשמור, אהבה שוב, 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 שוב תמיד תלך הלוך ושוב, שוב, שוב, שוב תמיד תלך
תמיד תלך הלוך ושוב. ברור שדבר יש עליות וירדות לכל אחד מאיתנו. חיות רצו ושוב. העיקר שנמשיך והעיקר לנשוב. טוב, אז רצו, אז נתקדם ושוב, אנחנו חוזרים חזרה למקום ש... אפשרנו בלי ליפול יותר מדי אחורה. טוב, אז אנחנו ממשיכים עכשיו למעשה, אמרנו משהו בתפילת 18. אז ראיתי דבר מאוד מעניין. בתפילת 18 יש חלק מהברכות שאנחנו מבקשים משהו מבורא עולם, ואז מסבירים לו למה אנחנו רוצים את הדבר הזה. למשל, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. למה? כי מוכל וסולח אתה. הבנתם? אנחנו מבקשים, ואז מגיעה המילה כי. המילה כי בעצם מסבירה למה אני מבקש את זה ממך בורא עולם. רנה ועוניינו, וריבה ריבנו, גאלנו מהרה למען שמחה. למה? גואל חזק אתה, וואו. בסדר, אני מבקש משהו מבורא עולם. המילה כי מסבירה למה אני מבקש את זה. רפאנו השם ונרפא. מושיענו ונבשע. בעלי רפואה ושלמה לכל מכותינו, ואז כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. יופי, והכל זה היה בשביל להגיע לנקודה האחרונה. דיברנו על גאולה, דיברנו על בקשה של הגאולה ולא לוותר, אנחנו רוצים משהו וציפית על ישועה, זה אחת השאלות שישאלו כל אחד מאיתנו אחרי ב-120. כי לישועתך קיווינו כל היום. מה אמרנו לפני כן? את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. בור עולם בבקשה, רוצים בבקשה את הגאולה. את צמח דוד עבדך מהרה, מהרה בבקשה. תצמיח, וקרנו תרום ישועתך. למה אני מבקש את זה ממך בור עולם? למה אני מבקש את זה ממך? אתה יודע למה? בזכות מה? כי לישועתך קיווינו כל היום. זאת אומרת שברגע שאני מקווה ואני מצפה לגאולה הפרטית, הכללית, עצם זה יקרב את הגאולה שלי. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני כבר לא יכול יותר, ואני לא מסוגל יותר, ונמאס לי מהכל, נמאס לי עוד רגע מהחיים, ציפית לישועה, ובזכות הציפייה לישועה, כי ציפית לישועה, כי לישועתך קיווינו כל היום, בעזרת השם הגאולה הפרטית והכללית תגיע. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח בעזרת השם, למה? כי לישועתך קיווינו כל היום, תזכרו את זה. וזו העבודה שלנו לדעת שאתה לא מבטרת, לא מבטרת לעצמך, ובפרט נשים צדקניות, אני אומר לכם. כי באמת נשים, לא סתם אמרו כבר חזל, בזכות נשים צדקניות, נגעלו בעבר, יגעלו בעתיד, אנחנו בונים עליכם חבר'ה, מה שנקרא. וזה דבר מאוד מעניין. כי ראיתי את זה גם במלאכים ב', פרק כף ב'. וואו, מה קשור עכשיו הרב? אז שם כתוב שבין 8 שנה יאשיהו במלכו. יאשיהו המלך, מלך 31 שנה בירושלים, אדם צדיק, ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו. לא שרי מינוס שמאל, לא שדוד היה אבא שלו, אבל הוא הלך בדרכו. ואז בשנת 18 למלכו, יאשיהו שולח את שפן בן אצליהו, הסופר לכהן הגדול. בסדר, יאשיהו המלך קורא לסופר שלו, שפן בוא שנייה. בוא שנייה. תעלה לחלקיהו המלך, הכהן. ואתה יודע, בוא נראה מה קורה, קצת לסדר את בדק הבית. 224 שנה מאז שיואש חיזק את בדק הבית, וצריך פה קצת לסדר פה את העניינים. לך לחלקיהו הכהן, אתה יודע, בוא נראה מה קורה. טוב. ושפן הולך אליו, וחלקיהו שהוא בודק את הלב בתוך ה... נקרא לזה, נו, נלמה לי המילה. בתוך ה... לא יודע, מתחת לבית המקדש, בוא נראה איפה כל הכסף נמצא. מתחת לנדבך, הם קוראים לזה פה. והוא מוצא שם ספר תורה. מוצא ספר תורה, והספר תורה היה גלול על הפסוק, ויולך השם אותך ואת מלכך, דברים כ"ה, פסוק למד ג' כמדומני. בקיצור, אז הוא, זה פסוק שמראה על גלות העם. ויולך השם אותך ואת מלכך. חלקיהו בלחץ. אומר את זה לשפן. שפן הולך לספר את זה ליושיהו, ואיכשהו ישיהו שומע את זה. הוא מבין, אנחנו בצרות. ואיכשהו שומע את זה, הוא קורא את בגדיו. קורא את בגדיו, הוא מבין, תקשיב, וואו, מה יהיה איתנו? ויקרא את בגדיו, ויצב המלך את חלקיהו הכהן מיד, ואת שפן, רוצו לנביא, תסבירו מה הולך להיות פה, יואו, יואו! האם זה נבואה מהקדוש ברוך הוא? האם זה סתם ככה לזעזע אותנו מה שם רוצה? לכו מיד לנביא שיפתור לנו את הבעיה, שיגיד לנו מה הולך להיות כאן? טוב, נו, נהדר, אז לאיזה נביא נלך? לאיזה נביא נלך? יש את ירמיהו, יש את צפניהו, ויש את חולדה. למי מלכו, אה? למי הם מלכו? מה אתם אומרים? לאן אתם הולכים? טוב, הם הלכו לחולדה, יפה מאוד, נכון, הלכו לחולדה. למה דווקא אליה? למה אליה? למה אי אפשר מישהו אחר? כאילו, מה קורה? לא הולכים לחולדה, הולכים דווקא אליה, למה? כי אישה. מה זה קשור עכשיו? את מערב, מה זה קשור עכשיו לאישה? לא, אומרת הגמרא, כי נשים רחמניות הם. נשים רחמניות, אז הם הלכו אליה כי אישה היא רחמנית. מה? שואלה מה הרשם, מה זה קשור? זה בגמרא מגילה, י' ד' שם. אומר המרשם, מה זה קשור שהיא אישה? מה זה נשים רחמניות? היא נביאה, הנביאה אומרת מה שעכשיו... זה לא נתון לשיקול דעתה, נו, מה בא לך להגיד עכשיו? תקשיב, יש פסוק, מה, איך תפרשי לי את הפסוק? נו, מה זה קשור? זה נבואה עכשיו. מה שהקדוש ברוך הוא יגיד להם, זה מה שיהיה. אה? אז תראו מה המרשם אומר? נשים רחמניות, פירוש הדבר שהיא תתפלל על הגזרה שתתהפך לטובה. היא לא יכולה לשנות עכשיו את הנבואה, אבל היא יכולה לפרש את זה בצורה שהיא תתפלל על זה, בזאת שיתהפך לטובה. שמעת למה מה זה נשים רחמניות? שנשים שומעות עכשיו, יש איזה בחור ישיבה שהקיש אותו נחש, אז בואו נתפלל על זה. כאילו גם גברים, אבל אתה יודע, גברים, גם בסדר, מה, איפה, מי, מתי, איפה זה כתוב, כאילו. אוקיי, אז גם אנחנו... מתפללים על זה ברוך השם, אבל אני רק אומר שהנקודה העיקרית היא שנשים רחמניות, וזה מה שכל אחד מתם צריך ללמוד. א', אתם אומרים שהם למדו את השיעור מהקדוש ברוך הוא. ספר תורה נפתח בצורה מסוימת, במקום מסוים, בפסוק מסוים. מה, בסדר, זה מקרה, מה, זה אמור להיפתח איפשהו, נו מה, איפה שקרו פעם אחרונה, מה זה קשור? למה צריך להיבעל מזה? למה צריך לקרוא את הבגדים? לא, בורא עולם מדבר עם כל אחד מאיתנו. ואני רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה השיעור עבורנו, קודם כל, ולדעת שבזאת השם הכל יתהפך לטובה, נכון, אבל אנחנו צריכים לחשוב איך אני יכול להתחזק, ואיך אני יכול לשנות משהו אצלי בחיים עכשיו. ולכן, הנקודה העיקרית היא פה, דיברנו על זה שיעור שעבר, אבל נגדיר את זה שיש לנו הרי את השוחד שלנו. שאנחנו לא מפרשים נכון את הדברים. זה סיפור שמביאים את זה בשם רבי נחמן ברסלב, יש עוד גרסאות, אבל היו היה בן אדם שהיה אי בודד. איך הוא הגיע לאי בודד? הלך עם הסירה שלו, היא נטרפה בים, הגיע לאי והוא בודד. ובשלב מסוים, אתה יודע, אין לו מה לעשות באי הבודד הזה, אז הוא בנה לעצמו איזשהו צריף כזה קטן, כמה עצים, ואתה חושב, זה בלי פטישים, בלי מסמרים, בלי הזיקונים, הוא בונה לבד בעשר אצבעותיו. שתי אדם, עשר אצבעותיו, הוא בונה לעצמו את השוחה הזאת, את החושה, שקוראים לזה, בונה לעצמו את הטריף הזה, ונו, שיהיה לו שם מחסה מפני הרוח והגשם והחום במשך היום. וזה מה שיש לו, והוא יוצא מדי פעם לחפש אוכל, ויום אחד התקדרו העננים. עכשיו הוא מבין שאין לו סיכוי שמישהו יציל אותו, למה שיציל אותו, אין פלאפונים, אין כלום, הוא לא רואה אוניות באופק אפילו, וגם יש אוניות, איך הוא יקרא להם, כאילו, אה לא, אני פה, מה הוא עושה? עד שיום אחד התקדרו העבים, התחיל לרד גשם, והוא בדיוק היה צריך לצאת לחפש אוכל, ואחד הברקים שירדו מהשמיים פגע בתוך השוחה הזאת שלו. והכל עלה באש. הוא רואה את זה מרחוק, והוא פונה לקדוש ברוך הוא, כאילו, אלוקים, למה, 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 כאילו, למה, למה? מה אתה רוצה ממני? כאילו, גם אני אלי בודד פה, גם אני עכשיו תבין בבית צרות, כאילו, אז למה אתה שורף לי גם את... יופי. אז בשלב מסוים הוא התעצבן, נכון, אבל פתאום הוא שומע סירה מתקרבת, ופתאום הוא שומע כזה, זו אונייה גדולה, ככה. והוא מסמן עם הידיים, אבל אף אחד לא יראה אותו, אז הוא כבר מיואש. עד שבשלב מסוים פתאום הספינה הזאת הגיעה, והם יורדים מהחוף, והם מצילים אותו, והוא אומר, איך ידעתם שאני פה? איך ידעתם שאני פה? אמרו, לא ראינו את האשן המתאמר מהחוף, אז הבנו שמישהו פה מסמן לנו. ואז הוא הבין שכל מה שבורא עולם שרף לו את הבקתה הזאת שלו, זה לא היה לרעתו, אלא זה לטובתו, לטובתו. ואחרי 120 ככה כל אחד מאיתנו יראה על הדברים שקורים לו, וכמו שחזל אומרים את זה, אדם שיש לו אישה רעה, וזה מן הסתם גם אותו דבר לבעל רע או קשיים בחיים, אדם שיש לו אישה רעה לא יראה פני גיהנום, בסדר? לא יודע אם זה מנחם אותך, אבל אני אומר לך שגיהנום רואים פעם אחת, ואם אתה סובל בעולם הזה, וזה לא נכון, זה רק לאישה רעה, זה גם לבעל רע, לילדים רעים, להורים רעים, כן, הורים רעים אולי, לכל צער שיש לבן אדם. אז מי שרואה פה גיהנום לא רואה שם. אז לכאורה אישה רעה זה נכס, לא נחס, נכס. תחזיק אותה קצר, קרוב אליך מה שנקרא. חבל, היא תושיע אותך מכל הצרות שלך. איי, קשה לך, נכון, ובא לך לברוח, ובא לך גם לברוח, ונמאס לך מהכל, ובא לך לשרוף, חס שלום, לא יודע מה, אני נוגח בו כבר הרב דן, לא יכולה, לא יכולה, חלס, לא יכולה. אז תמצאו דרכים לחזק את עצמכם, ולא להתייאש, ולא לברוח. ואם כבר הזכרנו קצת זוגיות, בכל שעה, עכשיו אחד בלילה וחמש דקות, אני מרשה לעצמי גם קצת לדבר על הדברים האלה, ואני אסביר מה אני מתכוון. יש כמה וכמה טעויות בזוגיות. הנחות, נקרא לזה, מוטעות. ולמשל, אנשים שאוהבים אחד את השני, לא פוגעים אחד בשני. טעות. טעות. אנשים חושבים של... אם אוהבים אחד השני, אז אמור להיות כזה ממש רק סביונים ופרחים מלבלבים. לא. כי אז אם פגעו בנו, אז זהו, בואו נסגור את הכל ותהיו כל אחד ללכת לדרכו ושלום על ישראל. לא, לא, לא. זה בלתי נמנע. מה זאת אומרת בלתי נמנע? תראו, מסבירים עוד לא לריב. נכון, ברור שעדיף לא לריב, אבל זה כמו שאני אסביר לאדם שלומד נהיגה, תקשיב, אם יש, נגיד בואו ניקח אפילו דוגמה של אופנוע, שזה יותר מצוי, שיש הרבה בעיות בכביש, ורישיון לאופנוע לא מספיק כדי לעלות בן אדם על הכביש, שמח מפורש, כאחד שיש לו רישיון לאופנוע, לא משנה, לא קשור לעכשיו, אבל מי שרישיון לאופנוע זה רק התחלה. מי שנוהג הרבה בכבישים עם אופנוע, בפרט אופנוע קצת רציני, מה שנקרא, חייב קורס מתקדם, מה שנקרא, של מקצוענים, אחרת, כי אתה לא לומד, אתה לא ברישיון בהתחלה, אז לא מלמדים אותך, למשל, איך עושים בלימת פתע. חס ושלום. חס ושלום, אתה יודע, רכב עוצר מולך, מה אתה עושה? ברכב, אתה נותן ברקס, אתה מבין, אין בעיה. אופנוע, אתה עושה ככה, אם אתה לא יודע לעצור נכון, אתה אף קדימה, אתה מחליק על הכביש, אתה נגמר סיפור, חס ושלום. אותו דבר של, יש חצץ על הכביש. ברכב אתה לא רואה כלום, אתה נוסע על החצץ, על הבורות. תחשבו, בגלל גשמים, בגלל כמו נזה, יש כבישים שיש, יש בור קטן, אופנוע יכול למצוא את עצמו, הבנתם? יופי, אז כמו שנגיד לאדם שרוכב אופנוע, תקשיב, תיזהר מחצץ, ותשתדל להימנע, אם אתה רואה שמן על הכביש, אז תיזהר, וגם אם הכביש חלק, גם תיזהר. יופי, תודה רבה. נו, אז מה הוא יעשה עכשיו? אז אותו דבר גם אנחנו, אם יגידו לנו, תקשיב, לא טוב לריב, לריב זה פוגע, וזה הורס, תודה, חזק וברוך. אבל הבעיה היא, להבין שפגיעה זה בלתי נמנע. 100% בעלך יחזב אותך. לא, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני לפחות ברגעים מסוימים. טוב, לא תמיד אולי, להשאיר פה איזה פתח אופטימי. 100% אשתך תאכזב אותך. גם אנחנו נפגע אחד בשני, כי ככה זה. אנחנו נשים שקרובים אלינו, אנחנו כל הזמן איתם במגע. עכשיו בפרט בקורונה בכלל, אנחנו יותר מדי ביחד, מה שנקרא. אין מה לעשות, לא להתרגש. הכל בסדר. לכן ככל שאנחנו מודעים לכך שזה חלק מתהליך וחלק מהעולם וחלק מהחיים, אני יודע יותר בקלות להתמודד עם זה. בסדר? אז אני אומר פעם, הנחה מוטעת שאנשים שאוהבים אחד השני לא פוגעים אחד השני, והפתרון הזה זה לדעת שזה פגיעה היא בלתי נמנעת, ואדרבה בפרט בגלל שאנחנו אוהבים אחד השני, אנחנו גם לוקחים יותר ללב, וגם יותר אכפת לנו אחד מהשני, אז לא קרה שום דבר, זה חלק מהבעיות, ופשוט מאוד לפתור אותם כמה שאתה מהר, ולהתקדם בחיים. נקודה השנייה זה ניסויים מאושרים הצרכים, נקרא לזה, שהשני מלא את כל הצרכים שלי. הוא צריך לעשות עם מאושר, והוא צריך לדאוג לי, והיא צריכה לדאוג לי, וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נגדיר את זה ככה, ככל שאתה מצפה שהשני יגרום לך אושר וסיפוק ושמחה, אתה בעצם נותן את המפתחות לאושר האישי שלך לשני, וזה טעות. האושר שלי בידיים שלי, זה יישאר בידיים שלי, זה צריך להיות בידיים שלי. ברור שהשני יכול לעזור, יכול לסייע, אבל אם אנחנו תלויים בו, אם את תלויה בו ואת תצפי ותחכי שהוא ימלא את כל חסרונותייך, הוא יהיה גם החברה שלך, והוא גם יהיה הפסיכולוג שלך, והוא גם יהיה החבר שלך, מה שנקרא, כאילו, החבר זה שיקח ותלכו כמו חברה, כאילו, תלכו, תטיילו וכן הלאה, מאוד ייתכן שאת תתאכזבי מאוד מהר. עוד פעם, הוא צריך, הלוואי והוא יעשה את זה, אבל אני אומר, אל תצפו, הפתרון הוא עד רבה. האושר הוא בידיים של כל אחד מאיתנו, ואם אנחנו אדרמן נשקיע בעצמנו וניתן לשני בלי הרבה רצונות לקבל חזרה, זה יהיה יותר קל. והדבר האחרון זה יש אומרים שלא ללכת לישון עצבניים. לא ללכת לישון עצבניים. אני רוצה להגיד לכם להפך, תלכו לישון, כי כשאתה עצבני, אתה לא בדיוק עכשיו הגיוני, אתה מבין? אתה מבלבל את המוח, ואתה ברגיש את העצבני, יש לך דבר שנקרא הילחם או ברח, fight or fly, ואז אתה לא חושב בצורה הגיונית, אתה חושב בצורה הישרדותית, ומן הסתם אתה תפגע, אתה תעצבן. אתה עצבני, לך לישון. לך לישון, דבר על זה מחר, כשאתה רגוע, כשאתה שלב, אתה הרבה יותר, מה שנקרא, יש לי מי לדבר. זהו, ובכל צרתם לא צר, זה השיר הבא שלנו של מי גרין. נהנה מנו אחרי זה, נסכם את הדברים.
אין פה אף אחד ברחוב, המוח לא מפסיק לחשוב, אין ממה לפחד. זה הרגע לאהוב, מרחוק נרגיש קרוב, אם בלב נתאחד. זה קורה כאן ועכשיו, ושקוף פה המצב, אור היום הופך ללילה. כשהמתח שוב גובר והלחץ קצת שובר, אז פשוט נזכר בכל צרתם לא צר, בכל מה שהיה ונגמר. האהבה בוערת בי, מחיה אותי, לא דורכת כי חולף רודף עוד יום, מתי נקום מהחלום, איך הגענו עד היום. מסתכל על השעון, לא נכנע לשיגעון, לא עוצר לו מדמון. הזמן מוצר הכי יקר, אפילו אם קודר וקר, אף פעם לא מאוחר. בכל צרתם לא צר, בכל מה שהיה ונגמר. האהבה בי, מחיה אותי, לא דורכת כי בכל צרתם לא צר, בכל מה שהיה ונגמר. האהבה בוערת בי, מחיה אותי, לא דורכת כי רק רוצים לנשום אוויר, לא משנה אני או עשיר, מהמושב או מהעיר. נסתכל קצת במראה, אולי נבין מה שקרה, איך נפלנו בצרה. נתאזר בסבלנות, נבקש בעדינות, אבא תן הזדמנות. בכל צרתם לא צר, בכל מה שהיה ונגמר. אהבה בכל צרתם לא צר, בכל מה שהיה ונגמר. אהבה בוערת בי, מחיה אותי, לא דועכת כי
בעוד השם שאהבה לא, לא תדאך. טוב, בוא נדבר משהו קצת רגוע עכשיו, בסדר? אם דיברנו קצת על גאולה, על דברים כאלה, בואו נגע באיזושהי נקודה מאוד חשובה. חז"ל מגלים לנו הרי שבית מקדש ראשון, כולם יודעים, נתגלה עוונם. מה זה נתגלה עוונם? עשו עבירות בפרהסיה, עבירות גלויות כמו גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כולם רואים, כולם יודעים, לא מתביישים גם במידה מסוימת, בסדר, אוקיי. אבל לכאורה הייתי חושב שהעונש יהיה הרבה יותר חמור, אבל לא, נתגלה קיצם גם. זאת אומרת, רק 70 שנה קיבלו עונש, רק 70 שנה של גלות וחזרו. הגמרא אומרת שהאחרונים, כבר אנחנו, לא נתגלה עוונם, אז בבית שני לא נתגלה עוונם. מה זה לא נתגלה עוונם? אנחנו יודעים הרי למה נחרב בית מקדש. בגלל עבודה, שנאת חינם, לשון הרע, שנאת חינם. אבל זה נקרא שלא נתגלה עוונם. למה? כי לא היו רואים את זה. היה תורה, היה גמילות חסדים, כאילו היה הכל, בלי עין הרע, ישיבות, כוללים. אבל היה שנאת חינם. שנאת חינם זה משהו פנימי, זה משהו נסתר, זה משהו שלא רואים. לכן גם לא נתגלה קיצם. אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים, זה עוד שם היום, אבל כל עוד זה לא יסתיים, אנחנו מחכים, אנחנו עדיין בגלות. כל הצרות שיש זה בגלל הסיבה הזאת, כל הקורונה וכל המלחמות וכל הפיגועים וכל הצרות שיש, זה בגלל שאין לנו עדיין את הגאולה. אני צריך לזכור את זה, מתחיל, זה חלק מהעבודה שלנו. ציפית לישועה. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק שעל זה אני רוצה לדבר. כמו שהעבירות היו בסתר, התיקון גם צריך להיות בסתר. מה זאת אומרת? אם אני רוצה עכשיו לקרב את הגאולה, אז אני צריך לעשות באותו מטבע של סתר. למשל, כמו אהבת חינם, או אהבת ישראל. זה לא משהו שחייב להיות משהו בגלוי. אף אחד לא יכול לראות, חייב לראות. זה לא שאם אתה, יש לך גמח כלל ארצי, אז אתה אוהב ישראל, ואם לא, אז אתה לא נחשב. לא, אני יכול לאהוב ישראל גם בלי שעשה שום דבר, נכון? לכאורה. אבל יש פה משהו אחר. והמשהו אחר הזה, הכוונה היא, בוא נחפש לעשות מעשים של חסד בין בסתר, שאף אחד לא יודע אפילו. מישהו סיפר לי על משפחה שגרה בשכונה שלו. הם כולם קונים באותה מקולת כזאת, מקולת שכונתית. הוא יודע שהמצב שלו לא פשוט. הוא ניגש לבעל המקולת ושאל, משפחת פלוני, כמה היא חייבת לך? אז אמר, יש להם חוב בלי נראה. אז אמר, אני רוצה להפקיד את להם 100 שקל. קח 100 שקל על החשבון. עכשיו, 100 שקל האלה לא שינו למשפחה יותר מדי. זאת אומרת, המשפחה חייבת, סתם דוגמה, 1,500 שקל. עכשיו, 100 שקל, הם לא יזכרו בדיוק כמה הם חייבים. חייבים 1,500 או 1,400, הם לא יזכרו. אבל הוא נתן 100 שקל מצדקה. ב-100 שקל האלה, הם לא ידעו בכך, לא יבואו לדפוק לו בדלת, וואו, תודה רבה ל-100 שקל, תודה, חיזקת אותנו, כאילו, חזק וברוך. לא. אז זה משהו שככה בשקט. סיפר לי מישהו אחר שהוא עובד במקום שיש שם, זה כחול לבן כזה, הפסים. והוא יודע שיש שם פקח של העירייה, הוא גר שם מה שנקרא, הוא הולך פטרול, הלוך, חזור, הלוך, חזור, הוא נותן שם דוחות כל יום, כבאמת יד השם הטובה עליו. עכשיו, יש כאלה זה מתחנים, כל זה, שאתה שם את הכסף, וכל הזמן שהכסף עובד, אז אין לו את הדוח. אז סיפר לי אותו בן אדם שהוא עובר שם, הוא עובד שם, ולפעמים שהוא רואה שמתחן שם סיים, ועדיין הבעל הרכב לא הגיע, אז הוא שם שם איזה 5 שקלים. למה? כי הוא יודע שהפקח יגיע עוד רגע, ויראה שנגמר לו הזמן, ולא, אז ניתן לו דוח. אז הוא אומר, תראה, הדוח הזה זה 100 שקל. אני שם 2-3 שקלים, נו, בשביל לא חסד אני עושה את זה, במקום לתת צדקה, אני שם את זה, זה מציל אותו ב-100 שקל. עכשיו, הוא שבא לרכב בכלל לא יודע מזה. הוא לא יודע שהוא לא קיבל דוח, מה שנקרא. כל מיני מעשים שאף אחד לא ידע, אתה מבין? שמעתי את זה פעם מרב פסח קראון, ארצות הברית. הוא הרי, הוא דרשן, חסד עליון, באמת, והוא גם מוהל. יום אחד הוא סיפר שהוא סיים ברית. ניגש למטבח, לשטוף ידיים. עבורה אישה שבוכה שמה. ולא בכי של שמחה, בכי של עצבות. הוא ניגש אליה, אמר לה, מה קרה? אמר לו, הרב, אני לא רוצה לדבר. אמר, הרב, אולי אני יכול לעזור במשהו, תתי. חזל הרי אומרים שדאגה בלב אישי שיחנה. עצם זה שאתה מדבר עם מישהו על הבעיה שלך, לפעמים זה נשמע לך פחות, נקרא לזה פחות גדול, פחות עוצמתי, פתאום אתה תופס, אוקיי, אני מסוגל להתמודד עם זה, אז דברי איתי. ואז היא פתחה את הפה ואמרה לו, הרב, זה הברית השלישית שאתה עושה פה בבית הזה. זו חברה שלי. יש לה כבר 5 ילדים, 3 בנים. ואני עוד לא זכיתי אפילו לילד אחד. לא זכיתי אפילו לילד אחד. אז אני בוכה, זה קשה לי לראות את זה, קשה לי לראות את זה. אז אמרו לו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? כאילו, עשיתי אישה, אני נשואה, כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? עכשיו, הרב באמת לא יודע מה להגיד לה. סך הכל, אתה יודע, אבל באותו רגע נפל לו רעיון, הוא אמר לי, ואמרתי, תדעי לך, הגמרא מדברת על מצב כמו שלך. והגמרא אומרת, שאם אדם צריך משהו, והוא התפלל על בן אדם שצריך את אותו הדבר, אז בזרח שם הוא יענה תחילה. הוא אומר, תביני, אולי הקדוש ברוך הוא הביא לך את הדבר הזה, כן, ניסיון בחיים, אבל יש לך הזדמנות. תחפשי עוד מישהי, עוד מישהו, זוג שאין להם ילדים, תתפללי עליהם בעזרת השם, ואת תעני תחילה, כמו צינור שמשקה את הגינה, אז הצינור נרטב ראשון. ובסדר, הרב נתן את הטלפון שלו, אם את צריכה משהו, אם את צריכה איזה חיזוק, אני זמין לפעמים. ועברה שנה, וכעבור שנה הרב מקבל טלפון. שלום, כבוד הרב. כן?
אתה זוכר אותי? זה אני כאילו מהברית.
נו, הוא עושה כל יום בריתות כמעט.
נו, משם.
אמר לו את הכתובת, והוא נזכר, ו... ואז היא אמרת לו, נו, אני עוצר שנייה. מה לפי דעתכם היא אמרה לו? היא נתנה לה צעקה.
תדע לך הרב, שום דבר לא עזר!
סתם, חכו. היא אומרת לו, הרב, מאז שאתה אמרת לי את זה, אני במשך שנה שלמה יום מתפללת על זוג שאני יודעת שאין לי ילדים. שנה שלמה עשיתי את זה. אני מתקשרת אליך עכשיו, הרב. מבית החולים, כי זכיתי שיוולד לי בן, הרב נולד לי בן! הרב, תודה על ההצעה הזאת. אמר לה הרב מהתרגשות, תדעי לך, עשית לי את היום. ענתה לו את האישה, אני אולי עשיתי לך את היום, אבל אתה עשית לי את החיים. ולהתפלל על מישהו אחר, זה משהו בסתר, אף אחד לא יודע את זה. אף אחד לא צריך לדעת שאתה מתפלל על מישהו, בחור בישיבה שלך, הנה חזרו עכשיו, תבין, לאט לאט קפסולות, מה קפסולות? יש הרבה שחזרו פצועים מאוד מהקורונה הזאתי. פסויים מאוד מאוד. עוד מי שחזר זה גם בחסד. תמיד יש כאלה שעוד לא חזרו או לא רוצים לחזור. מאוד קשה, תחשב, חשב בבית. תמיד, להרים את עצמו עכשיו, ללמוד. 3 סדרים, כאילו, וואו. אז קודם כל מחיאות כפיים וכל הכבוד לאלה שעושים את זה. והשרה משך חלקם, נותנים שכר כנגד כולם. אבל אתה רואה בחור שקשה לו, אתה רואה שבחור יושב, הראש לא בכלל מסתובב. תתפלל עליו. וגם אתה, כל אחד מאיתנו עם הקשיים שלו, תתפלל עליו. סיפרו לי על רופא שהיה פה בארץ, דוקטור יהודה קוק, נומני. היה לו 2 חדרי המתנה. אחד לקבלת קהל, והשני החדר שהוא היה מטפל, משהו מצומצם, מאוד ככה סולידי. עכשיו חדר המתנה, אנשים היו מחכים, ואז הרב היה מכניס אותם, והיה לו אחד המטופלים שלו, היה רבי חזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, תחשוב, אז כשהרב היה מגיע, הוא היה סבל מסקרת, וכשהוא היה מגיע לרופא, אז מפאת כבוד התורה, הרופא היה מכניס אותו ישר, כאילו, בלי לחכות, מה שנקרא. טוב, יום אחד, הרופא יוצא מחדר המתנה שלו, ורואה את הרב יושב שם. עכשיו, איך שהרופא יצא מחדר הטיפולים שלו לעבר חדר המתנה, אז הרב ראה אותו, אז שהרב קם כדי להיכנס, כי הוא יודע שבדרך כלל מכניס אותו ראשון. והייתה שם עוד אישה. אז הרופא אמר לו, הרב, מכילה, רק שנייה, אני פשוט האישה הזאת צריכה להיכנס עכשיו. והרב חזר לשבת, והרופא הכניס את האישה הזאת. כשהיא יצאה, אז הוא ניגש לרב, הרב יכנס בבקשה. אז הרב התנצל ואמר, אני מצטער שאני קמתי להיכנס, אני בדרך כלל רגיל שאתה מכניס אותי ראשון, בגלל זה קמתי. אז אמר לו הרב, אמר לו הרופא, תקשיב, אתה כבוד הרב, מכילה שאני לא הכנס אותך ראשון, אני רוצה להסביר לך הרב. האישה הזאת היא מאוד מאוד ענייה, מאוד ענייה, והיא לא משלמת לי. אתה כמו מעשרות, אז יש לי כמה מטופלים שהם נכנסים מה שנקרא בלי כסף, אז האישה הזאת היא לא משלמת לי, ואני מטפל בה. ואם אני הייתי מכניס אותך הרב קודם, אז האישה הייתה מרגישה שאני דוחה אותה, כי לא נותן לה להיכנס, בגלל שהיא לא משלמת לי. ורציתי להראות לה, שאני מקבל אותה בדיוק כמו כל אחד אחר. שמעתם? יכול שהיא בכלל לא ידעה את זה. היא לא ידעה שבדרך כלל הרב נכנס לפניה, לא, 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 אבל הרופא רצה לתת לה הרגשה, את מבחינתי ככל אחד אחר, הכי חשובה בעולם מה שנקרא. נו, זה חסד שאולי היא לא תדע מזה אף פעם, הוא לא אמר, את יודעת שהכנסת אותך לפני הרב, כי לא רציתי שתרגישי. לא, סתם לעשות מה שצריך, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה, אתה מבין, צלצולים, מה השם רוצה ממני עכשיו? האם השם רוצה שאני אתעצבן? שאני אשמור תינה? שאני לא אסלח בחיים? או להפך שאני אעביר על המידות? שאני אבקש סליחה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? זה נקרא משהו בסתר. לשבת עם עצמנו, מה השם רוצה ממני? עכשיו ברור שיהיה לי, אני גם אכזב את השם, מה שנקרא. הנה, הבטחתי שעוד פעם נפלת ועוד פעם אתה, נו, מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? אז אני אומר, נכון, אני נלחם, בסדר? אני נלחם. אני לא תמיד מצליח, לפעמים אני מנסה מאכזב את הקדוש ברוך הוא, אבל אני נלחם. וזה העבודה שלנו. ואת זה אני רוצה שנשיר. מה קשור? תשירו. תשירו, תשירו. ככה אומר בני פרידמן, אז בואו קצת להתעורר, כי בכל זאת יש לנו עוד איזה חצי שעה ביחד, אז לא לרדם לי עדיין, כבר אנחנו חוזרים.
יש ימים יפים, הכל רק מחייך, ויש פחות טובים, שלא הכל הולך רע. אם נאמין, נראה את כל הטוב, ואז נשיר חזק בכל קדום. אז תשירו, תשירו, אז תריו, תריו. שירו לו שיר חדש, היי תיבונג עם בלתי רואה. אז תשירו, תשירו, אז תריו, תריו. Zakima yavogo the bottom of your heart at the top of your lungs shiro
לו שיר חדש, a brand new song. שירו לו שיר חדש. Everybody sing along. אז תשירו, תשירו. אז תריעו, תריעו.
שירו, תשירו. טוב, אנחנו, תראו, השבוע היה יום הפטירה של מנחם מנדל מרימינוב, שהבטיח שמי שידליק נר לעילוי נשמתו, הוא יפעל עבורו בשמיים. אז כל אחד מאיתנו יכול ככה להדליק נר לעילוי נשמת מנחם מנדל מרימינוב, זכר צדיק קדוש לברכה. ונגיד איזה משהו ככה לכבודו, מה שנקרא, כדי שבאמת זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. אז ככה, בשביל ששלח לנו את זה, אז אנחנו נגיד את זה. באמת, זה התחיל כך, בואו נלך שנייה אחורה. רב זושה מנפולי, הוא אמר שיש פסוק, והפסוק הולך ככה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבע ראשים. אז הוא הסביר ככה, מה זה ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבע ראשים. אז הוא אומר ככה, עדן זה הקדוש ברוך, זה, סליחה, זה הבעל שם טוב הקדוש. ראיתי גרשיים, אז יצא לי, אבל כן. עדן זה הבעל שם טוב הקדוש. אמרנו, נהר יוצא מעדן. בסדר? אז עדן זה הדבר הראשון, זה הבעל שם טוב. נהר יוצא מעדן, זה המגיד ממזריץ'. אוקיי. הגן, הוא אחי אומר, אלי, הרבי מלך מליזנסק. זה הגן. אמרנו שנהר יוצא מעדן, להשקות את הגן. אז השלב שלישי זה רבי מלך מליזנסק. ומשם ייפרד לארבע ראשים. מי זה ארבע ראשים? ארבע תלמידים של רבי מלך מליזנסק, זה היה המגיד מקוזניץ, היה חוזה מלובלין, היה אוהב ישראל מאפטה, והרב מרימינוב. אוקיי. ולאחר שהוא נפטר רבי מלך מליזנסק, אז הסבירו שאת הארבע תלמידים האלה, לכל אחד הוא השפיע עליו שפע מסוים. את הלב שלו, של רבי מלך מליזנסק, הוא נתן למגיד מקוזניץ. את העיניים, כוח הראייה, הוא נתן לחוזה מלובלין. את כוח הפה הוא נתן לאוהב מאפטה, ובחינת הנשמה שבמוח הוא נתן לרבי מנחם מנדל מרימינוב. טוב, לכן מספרים שבאמת היו גדולי עולם מופלגים בתורה, למדנים וחריפי מוח, גאוני המחשבה, הסתובבו בבית מדרשו, והוא אמר כמה דברים, בוא נגיד שני דברים ככה להתחזק, כי גם הוא עבר חיים לא קלים בכלל. הוא אמר פעם ככה לקדוש ברוך הוא, כשמתה אשתי, הוא אמר, נשארה לי ביתי והיא נחמתני. אבל כשמתה ביתי, הוא אמר, רק אתה נשארת לי, הקדוש ברוך הוא, מן הדין איפה שאתה תנחמני. איי, מה להגיד לכם? לא על אף אחד מישראל, לפעמים אדם מרגיש, וואה, נשארתי לבד. לפעמים אישה מרגישה, עם כל הכבוד לילדים, עם כל הכבוד לבעל, להורים, אבל בפועל אני מה זה לבד. בחורה יכולה להרגיש את זה. בסדר, יש לי הורים, וכן, כן, כן, אחים, אחיות, אבל אני פשוט לבד, לבד, לבד. בחור יכול להרגיש את זה. כן, ברור, יש לי הורים, חברים, ואחים, ואני לא לבד בישיבה, אבל אני ממש, ממש לבד. בוא נודה על זה, שלפעמים אנחנו מרגישים ממש לבד. למרות שאנחנו מוקפים, ולמרות שאנחנו לא באמת לבד, אבל אנחנו מרגישים לבד. זה מפחיד לפעמים, מפחיד, כאילו, אתה מרגיש שאף אחד באמת לא יודע מה אני עובר. אין לי מי לספר אפילו, אתה מבין? כי למי שאני אספר, לא יודע אם יבינו אותי, ואולי ישפטו אותי, או אתה יודע, לפעמים אתה רוצה שיבינו אותך, שיתמכו בך, וגם אם אתה מספר למישהו, אז לא יורדים עליך וצועקים עליך, ולא יודע, אתה מרגיש, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז אני חושב שההרגשה הזאת אמורה להביא אותנו למקור, מה שנקרא. לחזור חזרה לקדוש ברוך הוא. לחזור באמת לאבא לבשמיים, שגם ככה הרי יודע מה אנחנו עוברים. גם ככה הוא מבין שאנחנו עוברים את זה. הוא יודע, מבין את היצרה שהוא שתל בתוכנו. הוא יודע שזה הדבר הטוב ביותר עבורנו, אחרת הוא לא מביא אותנו פה לעולם. ולחזור אליו, לדבר איתו, כמה שזה נשמע, שזה אמור להיות הדבר הבסיסי אצלנו, אבל לפעמים אנחנו שוכחים את זה. לפעמים אנחנו כל כך מתמודדים ושקועים ביום-יום, בהישרדות של היום-יום, שאנחנו שוכחים. לא מדבר תפילת 18, לא מדבר עכשיו, מדבר סתם על היום יום, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נשחקים, תחשבו, 3 תפילות ביום. 3 תפילות ביום. תכפילו את זה עכשיו ב-365 יום בשנה. אה? כמה זה יצא? אני לא יודע, 3 כפול, כמה אמרנו? 365? נו, 1095 תפילות בשנה. זה בלי מוספים ובלי ראש השון וחגים. אה? 1000 תפילות, אתה נשחק כבר, נו. 100 ברכות ביום. 100 ברכות ביום אנחנו מברכים. נו, תכפילו את זה ב-365 יום בשנה. נו, 36,000 ברכות. 36,500 ברכות בשנה, אז בואו אנחנו נשחקים. ולפעמים, אתה יודע, אנחנו כל כך במרוצה של היום יום, שאנחנו באמת שוכחים את הדבר הכי בסיסי, פשוט להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו. פשוט לדבר איתו, בורא עולם, אתה יודע שקשה לי. אתה אמרת לי להתפלל, אתה אמרת לי להתפלל ולהאמין שהתפילה נענית. אז הנה אני אתפלל לך, בורא עולם, תעזור לי. תן לי את הכוחות, תעזור לי לא להישבר. כל אחד מאיתנו צריך להתפלל את התפילות האלה יום, 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 יום. בפרט שאנחנו מרגישים לבד. ובאמת אנחנו לא לבד, כי הוא איתנו. כי השאר, הם איתנו והם לא איתנו באמת, כאילו, בתכלס, אחרי 120, אני מאחל לכל אחד איתנו עד 120, אחרי 120, אתה נשאר לבד במקום הזה שם, תחשב, תמיד אני חושב על זה, זה מפחיד אותי, הלוויות, אתה רואה מאות, אלפים יכולים להיות בהלוויה, מלא, מרבים, מי סחוב את המיטה, מלא אנשים, ולאט לאט, אתה יודע, אחרי שנגמרת ההלוויה, לאט לאט, אנשים חוזרים הביתה, חוזרים הביתה, חוזרים, נשארים קומץ של אנשים, אבל גם הם הולכים הביתה. ואז הנפטר נשאר לבד. איפה הוא לבד? בבית קברות? מפחיד או לא מפחיד? זה עזב אותי עכשיו מלאכי ובית דין של מעלה, רק סתם לשאיר בן אדם בלילה לבד בבית קברות. נו, אז אדם תכלס הוא לבד. הדבר היחיד שהוא ייקח איתו אחרי 120 הרי זה היה מתורה, מצוות, מעשים טובים שהוא עשה. אז אנחנו מתרגלים למציאות הזאת ואנחנו אף פעם לא לבד באמת כי הקדוש ברוך הוא איתנו וככל שנתחזק בזה, ככל שנדבר איתו יותר, ככל שנאמץ אותו באמת לאבא כביכול. אתה מבין? עכשיו יש לך אבא מאמץ. תנסה לצריך את זה ככה. חוץ מההורים שלך יש לך משפחה מאמצת. יש לך אבא מאמץ, זה הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז פעם אחת רבי מנחם מנדל מרימינוב זצל הלך פעם לטבול במקווה. בואו תלמדו משהו עכשיו שמאוד מאוד אקטואלי לקורונה. טוב, באותו יום עירה תקלה והמקווה לא פעל. הבן אדם מגיע לטבול, תבין, האדמו"ר, קודש קודשים, הרב מגיע לטבול, והמקווה לא פעל. מה זה, סגרו אותו לרגל הקורונה. אסם דינוס, חלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעל שיבעט באבנים בדרך, זה מדינה, תאמין לי. אוכרי ישראל, הם עשו לנו את זה בכוונה, תאמין לי. הכל פה, מה זה, נגד התורה.
למה לחשוב ככה?
טוב, בסדר, קיצור, הנקודה העיקרית ככה, הייתי חושב שהוא יגיד. הוא חזר הביתה, ממש לא עם הרגשה כזאת. הוא נענה ואמר, היום היה לי מקווה עם כל הכוונות. הרב, לא היית במקווה. היום היה לי מקווה עם כל הכוונות. הכוונה היא, זה היה התבילה הכי מהודרת שהייתה לי בחיים. אבל הוא לא טבל במקווה, מה קורה פה? מה קורה פה? ואז הוא הסביר ככה. הוא אומר, בכל פעם שאני הולך לקיים מצוות תבילה, הרי כוחותיו של בשר ודם הם מוגבלים. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו מכוון את כל הכוונות של תבילת המקווה, עדיין הרי יש עוד הרים וגבעות שאני לא מכיר בכלל. עכשיו מה זה התבילה שלנו? זה התבילה של הארי הקדוש? התבילה של הארי הקדוש לעומת התבילה של רשבי? סתם, ברור שגם הארי ידע, אבל כאילו רשבי? אוקיי, אז כוחותה של בני אדם מוגבלים. ואינו יכול לכוון את כל הכוונות הדרושות, גם אם הוא יודע, הוא לא זוכר בדיוק את הכל. אבל היום הוא אמר, שלא טבלתי מחמת אונס, אני רציתי לעשות מצווה, ולא, לא, לא, נאנסתי. הרי זה כמו שאמרו חז"ל, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס, ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשאה. שמעתם? אז אם אנחנו רוצים עכשיו להתפלל בבית כנסת, ואנחנו לא מתפללים, כי זה לטובתנו, זה לא קשור שהמדינה נגדך, או סגרה לנו איזה ממשלת שמד. מה קשור עכשיו? נו באמת. אתה לא מבין שזה חס ושלום מחלות, ואחרי זה אנשים גדולי עולם שנפטרים מהדבר הזה, זה לא כאילו... אז עד הרבה, מי שלא הולך להתפלל בבית כנסת, כי הוא אנוס, מי שלא הולך עכשיו ללמוד בבית מדרש, כי הוא אנוס, אז מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, וזה עוד יותר טוב מאשר ללכת בפועל. למה? כי עכשיו אני לא יודע, יש כוונות בבית כנסת כנראה, לא לדבר את דברי חולין, לא, יש כל מיני דברים. אז עד הרבה, זה מעלה עלינו הכתוב כאילו עשינו את זה. זאת אומרת, כל מי שלא יתפלל במניין בגלל שהוא נאנס, בגלל הקורונה וכן הלאה, אז זה התפילות הכי הכי מעולות. זה לא שהוא יתפלל יחיד כי הוא לא בא לו, כי הוא יתעורר מאוחר. אלא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רצה כרגע, אז אולי זה יהיה התפילות הכי הכי גבוהות שלנו, מה שנקרא, הכי מושלמות שלנו. עם האמנים הכי מכוונים ועם האמן יש מרבה הכי עוצמתי. כך אומר הרב פה, שהוא חזר מהמקווה, ולמרות שהוא נאנס ולא טבל, הוא היה הכי מאושר בעולם. מרווינה כתוב, יודע את כל הכוונות. מה שכתוב שם, שחשב אדם לעשות מצווה ונאנס כאילו עשה, מי זה כאילו עשה? כאילו באמת עשת עם כל הכוונות, הוא אומר. לפיכך נחשב גם לי כאילו חיוונתי בכל הכוונות. יפה. אז זו הנקודה הראשונה, הנקודה השנייה שהוא אומר. הוא מביא על הפסוק, אלה תולדות יעקב יוסף. זה דברים ידועים, אבל הוא אומר ככה, אלה תולדות יעקב יוסף. אז הפשט הוא יוסף, זה הבן שלי יעקב, נכון? אבל אלה תולדות יעקב. כל איש מישראל נקרא יעקב. גם אתה יעקב, מה שנקרא. וגם את. ואלו הם תולדותיו ומעשים טובים של האיש היהודי המכונה בשם יעקב. מה זה התולדות שלנו? יוסף. היינו שלא יעמוד במקום אחד. כי מיהם מוסיף והולך בהתמדה בתורה ומצוות, מעשים טובים, וילך מחיל אל חיל בבדת השם. ילך מחיל אל חיל, אתה מבין? להמשיך עוד ועוד ועוד ועוד, ושלוש נקודות ועוד. איי, זה עבודה שלנו. אז השאלה היא מה אפשר לעשות עוד. אז קודם כל בוא נחטוף מה שאפשר, אפילו 5 דקות, 10 דקות. תנצלו זמן שלא עושים כלום, סתם, אתה אוכל משהו. שים לך אוזניות, תלמד משהו, תשים לך איזשהו ספר מולך, תקרא. לא נקרוא עיתון, לא חבל על הזמן שלך, כאילו... בוא נצל את הזמן של הדברים האלה. ואם עכשיו מישהו שותף אותך עם איזשהו ביקורת, אמר לך משהו, אמא אמרה לך הפעם איזה, נו, לא, קרה שום דבר. בואו נזכור ששמע ישראל, כי השם יתברך באמת שומע אותנו, והשם אלוקנו, השם אחד.
שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
פתאום השם אחד. בואו נסיים דבר אחד אחרון, אוקיי? בבקשה, תקשיבו לב, שימו לב לזה, מכיוון שזה יכול להציל אותנו מהרבה מאוד טעויות ושטויות. והדבר הזה מאוד פשוט. קצת דיברנו על זה אולי בתוכניות קודמות, אבל מאוד מאוד חשוב שנהיה מודעים למציאות שלנו, ואני אסביר מה אני מתכוון. יש כאלה חושבים, הגוף שלי זה משהו אחד, והראש שלי זה משהו אחר. פירוש הדבר, הראש הוא מה שחשוב, אני צריך ללמוד תורה בהתמדה, אני צריך להתפלל בכוונה, ואני צריך להתגבר על תאוות. אוקיי, זה נכון, זה נכון מאוד, אבל כל הדברים האלה תלויים זה בזה. מה זאת אומרת? הגוף שלנו ישפיע על המחשבה שלנו, והמחשבה שלנו תשפיע גם על הגוף שלנו. זה הולך אחד עם השני. פירוש הדבר, במידה אנחנו לא דואגים לשינה, לתזונה, לפעילות גופנית, זה דברים שישפיעו לנו גם על המוח. זאת אומרת, כולנו רוצים שלנו את הכוח להתגבר על תאוות ועל שטויות וללמוד בהתמדה ולהתפלל בכוונה. זה המטרה של כולנו. כי אנחנו רוצים להבין שבמידה וחסר לנו שינה, למשל, במידה אנחנו אוכלים אוכל לא בריא, אוטומטית זה ישפיע עליי גם על הקטע השכלי, זאת אומרת, גם על היכולת, ההבנה שלי, ההתעמקות שלי בסוגיה, הכוונה שלי בתפילה, ההתגברות שלי על תאוות אפילו. אתם צריכים להבין שכל דבר הוא שואב אנרגיה. אפילו סתם להתאפק, להתאפק, מעייף, אני אומר לכם, מעייף. גם אם אתה לא עושה כלום, את לא עושה כלום, את יושבת פשוט מאוד מול מחשב, ואת יודעת שהמחשב הזה בעבודה יש לו חיבור לכל מיני אפשרויות, נקרא לזה גלישה, ואנחנו לא, את לא גולשת, ברוך השם, את לא נוגעת בזה. אבל עצם האפשרות צורכת מאיתנו התגברות, ועצם ההתגברות הזאת שואבת מאיתנו אנרגיה, ואם אין לי את האנרגיה הזאת, מאוד ייתכן שאני אפול. אני אסביר מה אני מתכוון. קחו את הדוגמה, עשו את זה בארצות הברית, שלוש קבוצות סטודנטים. קבוצה אחת, נקרא לזה קבוצת ביקורת. הם נכניסו אותם לחדר, כאשר הם בעצם רעבים, הם לא אכלו מהבוקר, הסטודנטים בכוונה, אסור להם לאכול. הם נכנסים כאשר הם רעבים, וניתן להם פאזל לפתור. הפאזל הזה, אני אומר לכם, הם לא ידעו את זה, הוא בלתי ניתן לפתירה. זאת אומרת, אין סיכוי בעולם שמפתרו אותו, וזה בכוונה, לראות כמה פעמים הם ינסו לפתור אותו, ולכמה זמן. זאת אומרת, כמה זמן הם יחזיקו מעמד עד שמתייאשים. אז זו קבוצה אחת, הם רעבים, אין להם צורך להתמודד במשהו נוסף, אין להם איזה פיתוי, רק צריכים, אתה יודע, להתמודד עם הרעב הטבעי. קבוצה שנייה, גם הם רעבים באותה מידה, שניהם, גם הם בצום, רק הם נכנסו לחדר, שבחדר הזה היה שוקולד, עוגיות שוקולד צ'יפס. תחשיבו, אתם רעבים. מהבוקר לא אכלתם. ואתם נכנסים לחדר, לא שיש בו עוגיות שוקולד צ'יפס, זה בקטנה. אפו בחדר הזה את העוגיות שוקולד צ'יפס. זאת אומרת, אתם נכנסים ו... איזה ריח, כאילו, ואתם רעבים, מהבוקר לא אכלתם, לא תגיד לי שאתה הרבצת פה כבש, אתה רעב. וניתן להם גם כן פאזל, כמו שאמרתי לכם, שבלתי ניתן לפתור אותו, אבל שמו לגם צלוחיות עם עוגיות שוקולד צ'יפס, חבר'ה, תאכלו. זאת אומרת, הם לא צריכים לעמוד בניסיון, תאכלו. הם אומנם רעבים, ויש עוגלות שוקולד צ'יפס, ואתה יכול לאכול אותם. והקבוצה השלישית היא המעניינת. אותם הכניסו גם לחדר, גם הם צמים, כמו שתי הקבוצות האחרות, וגם בחדר שלהם אפו עוגיות שוקולד צ'יפס, וגם להם היה צלוחית עם עוגיות שוקולד צ'יפס, אבל להם אמרו, אתם לא נוגעים בעוגיות שוקולד צ'יפס האלה. והיה ליד הצ'וקולד צ'יפס צנוניות, יחי ההבדל. ואת זה אמרו להם, אם אתם מרגישים צורך לאכול, אתם יכולים לאכול שלוש צנוניות בלבד. בסדר? שלוש קבוצות. כולן רעבות. רק ההבדל הוא שקבוצה אחת, הראשונה לא צריכה להתגבר על כלום, קבוצה שנייה, יש להם את הפיתוי של העוגיות שוקלופצי, אבל אתה יכול לאכול אותם. והקבוצה השלישית, שהיא המעיינת ביותר, הם רעבים, יש צ'וקלט צ'יפס באוויר, יש צ'וקלט צ'יפס מולם, אבל אסור לגעת. לא נסתכל, לא לגלוש. מה שקרה זה היה ככה, שתי הקבוצות הראשונות שאמרתי לכם, שהם לא היו צריכים להתאפק. אני סתם רעב טבעי, החזיקו בין 21 דקות ל-19 דקות, וביצעו 33 ניסיונות. 34, 33 ניסיונות, כאילו ניסו עד שהתייאשו. זאת אומרת, בערך 20 דקות החזיקו מעמד, ובערך 33 ניסיונות עד שהתייאשו. הקבוצה, שנקרא זה קבוצת הצנונית, שהם היו רעבים, והם היו צריכים להתאפק. א', שימו לב טוב, הם פרשו אחרי 8 דקות כבר התייאשו. הראשונות אמרנו בין 20 דקות. 8 דקות, יאללה חלס, נמאס לי. והם ביצעו רק 19 ניסיונות. לעומת אמרנו 33, 34 של שתי קבוצות אחרות. זאת אומרת, שימו לב טוב, קבוצה שהייתה צריכה להתאפק. להתאפק ולא לראות ולא לאכול, כביכול, זה המקרה שלהם לאכול. זה שאב מהם כוחות, עד שאיבדו סבלנות, לא היה להם כוח להשקיע, לא היה להם כוח לנסות שוב פעם. פשוט, יאללה, עזוב אותך ונלך מפה. הבנתם? זאת אומרת לדעת שהימנעות מפיתויים צורך אנרגיה, צורך כוחות. אז אם אתה עייף עכשיו, הסיכוי שתיפול הוא הרבה יותר גדול. אם את רעבה עכשיו, אם את עייפה, אם את עצבנית, הסיכוי שניפול הוא הרבה יותר גדול. אז לזכור את זה, יקיריי. זה לא אומר שאם אנחנו סביעים או ישנו טוב, אנחנו לא ניפול, כן? אבל תמיד צריך להשקיע מאמץ. רק תזכרו להחזיק מעמד. הבקשה שלי, וזה כולנו יודעים, אנחנו צריכים להפנים את זה מאוד חזק לראש, שכולם יודעים שמה יותר גרוע מעבירות. מה יותר גרוע מעבירה? אז יפה, כולם יגידו את התשובה, הייאוש שאחרי העבירה. זה מה שרוצה יצרה. ביצרה רוצה לייאש אותך, לייאש אותך שלא תנסה שוב פעם. שלא נפלת, זהו, תשאר למטה, תשאר למטה, תשאר עוד יותר נמוך אפילו. תעשה לי טובה, אל תקשיב לו. תמשיך להילחם עוד פעם ועוד פעם. נפלת, קום, קום. זה הדבר האחרון שאתם אנחנו מסיימים, יקיריי, כי כבר דיברנו מספיק, והתוכנית מגיעה לסיום. וזהו, והיה לנו רבי שמעון בר יוחאי השבוע, והיא רצון שזכותו תגן עלינו, ורבי שמעון בר יוחאי, אתה רואה, הוא למד לנו שיעור מאוד חשוב, מאוד חשוב, שלא משנה איפה אתה יכול להתעלות ולהיות רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא רצה מערה, תאמין, הוא לא התפלל על זה, הוא לא קיבל את זה, הוא היה מעדיף שער עם החרבוסה שלו, הוא היה מעדיף שער בבית מדרש, היה מעדיף שער עם השיעורים, לא הולכת למערה, ממש לא הולכת למערה, בטח לא לאכול חרובים, ממש לא להיות קבור בחול, וגם עם הבן. אנחנו אוהבים את הבנים, אבל אתה יודע, הוא היה מעדיף חיבוסה ברמה שלו, בוא לא נתעמם. זה לא שרבי לזר היה החיבוסה שלו, הוא הבן שלו, נו, באמת, הוא הבן. אלא אתה רואה שגם במערה, גם אם אתה קבור בחול, גם אם אתה אוכל חרובים ומים, אתה יכול לצאת רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, אין תירוץ לאף אחד מאיתנו. אין תירוץ. יכול להיות שהיה לו קשה שם, יכול להיות שהיה לו ניסיונות, יכול להיות שהכל נכון, אחרת אולי נהיה משהו נהיה. אבל הוא המשיך להילחם, תבין, עוד יום ועוד יום, 13 שנה. ככה למד אותך שאין בשנה אחת להיות רבי שמעון בר יוחאי. שנה אחת, גם יפה מאוד. לא, 13 שנה. תחשוב, אברך, ברוך השם לומד, 5 שנים. יפה, 10 שנים, ממש יפה. לא, אם אתה רוצה להגיע, אתה רואה 13 שנה, אני עוד רק כדוגמה, בחור ישיבה, בחורה, לא להתייאש, אנחנו ממשיכים, 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 מבחינתנו עוד 120. אחרי 120, תנוחו, תשנו, תהנו, הכל יהיה בסדר, פה זה לא המקום. בסדר, אז אנחנו מתגברים, ואין לך בדיוק כמו שרצית, ובעליך הוא לא בדיוק כמו שחלמת, ואשתך היא לא בדיוק המציאה הכי גדולה בעולם. נו, בסדר. והילדים שיהיו בריאים, ממש נחת, אחד-אחד פה עושים לנו נחת, נו. יקיריי, כל זה במטרה להחזיר אותנו למקור, לחזור חזרה לקדוש ברוך הוא, לחזור לאמונה הפשוטה, לקבל הכל בסבלנות, לדעת כמו שהתחלנו את התוכנית שלנו, אם עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה, איפה היית ביוסדי הארץ, שהקדוש ברוך הוא לא צריך להחזיר את העולם לטוב ובואו, כדי להראות לנו שהכל פה במידה, במשקל, רק אמרנו שהמעשים שלנו הם אלה שמביאים אותנו למה שאנחנו היום, והזורעים בדמעה ברינה יקצור, לכן אל תזלזלו ולו בדבר קטן שאתם עושים, בעיקר דברים בסתר מה שנקרא, בשקט שאף אחד לא רואה, ואדרבה כן, אנחנו נעשה את הדברים הטובים. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם רואה שאנחנו באמת רוצים, כמו הזוג הזה אצל רבי שמעון בר יוחאי, וזכות הרצון הזה מה שנקרא, זכות הבקשות האלה, תעמוד לנו ולזרענו וזרע זרענו עד עולם, אז כל מה שנותר לי, זה רק לאחל לכולנו שיהיה לנו שבת שלום, שבת שבאמת חזק, חזק ונתחזק, ואני אומר פה חזק, חזק ונתחזק, כשכל אחד יחזק את עצמו, לא להישבר, לא להתרגש משום דבר, כי לפעמים אתה יודע שעליות כאלה וירידות, נו, אז לא קרה כלום. זה מבחינתנו, אז תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי שלנו. ואנחנו כרגילנו במהלך התוכניות ביום ראשון, שני וכדומה, אנחנו בהשראה ימית, אנחנו עושים לכם סיכום, בדרך כלל ביום חמישי אנחנו משחזרים את הדברים שדיברנו במהלך הזה, קצת תוספות השינויים, אבל באופן כללי אתם לא אמורים להפסיד. זהו, שבוע הבא כרגיל, בלי נדר, אותו מקום, אותה שעה, בחישוב מסלול מחדש. אז תודה רבה לכם, ו... מה בא לכם, איזה שירים נשים לסוף ככה, איזה שני שירים אולי, נסיים איזה שיר נחמד, טוב, יש חיים ישראל חדש, חזק ברוך חיים ישראל, באמת, תמיד, להתחדש בשירים זה לא פשוט, באמת, אני לא מקנה בזמרים, לחץ כזה, איזה לחץ, תמיד, אתה לא מוציא שירים, אתה כאילו, איפה אתה? הלו, איפה אתה נעלם? חיים ישראל באמת חזק ברוך, אני רוצה לחזק את ידך, באמת, סך הכל, אתה יודע, זמרים שהם הרבה זמן פה במה שנקרא ברמה הראשונה, זה מחייב, וזה... אז אני מודה לכל זמר שמוציא שיר חדש ודברים כאלה, כי זה פה מחדש לנו את התוכנית, אתם יודעים, אני בא כאן, מה חדש, מה שנקרא. אז חיים ישראל, מלך עוזר, עם זה אנחנו נסיים, שיהיה לכם לילה טוב ושבת שלום.
רואה אותנו, אוהב אותנו, כמו נשר ששומר על גוזליו, מגן עלינו, הולך איתנו, כמו אבא מלווה את ילדיו. בטוב וגם ברע שלנו, יד ביד איתך הולכים, תשמור בכל שעה כל רגע, תזכור את הילדים. מלך עוזר, מושיע ומגן, מלך שומר על כל עם ישראל, הכן הגדול, הגיבור והנורא, המלך שעונה לכולם בצרה. מלך עוזר, מושיע ומגן, מלך שומר על כל עם ישראל, הכן הגדול, הגיבור והנורא, המלך שעונה לכולם בצרה. זאת ניצק אליו בכל חיינו, זה רק ממנו, מאז ומתמיד ועד עולם. בטוב וגם ברע שלנו, יד ביד איתך הולכים, תשמור בכל שעה כל רגע, תזכור את הילדים. מלך עוזר, מושיע ומגן, מלך שומר על כל עם ישראל,
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.